עכשיו ב-103 FM. פרופסור רפי קרסו. 103 FM.
שלוש FM, 104.5 FM, יום שישי, השעה היא 1:06 בדיוק, כאן רפי קרסו ליד המיקרופון, ואיתי עורך התוכנית אייל פרנק, מפיקה מאירה פרץ, אחראי על הדיגיטל ירון זאבי, אחראים על השידור ב-103 FM עם איציק אהרון וב-104.5 FM בני אלפרין, והטלפונים שלנו כרגיל, 1-900-722-103, למי שרוצה לעלות לשידור, אני חוזר, 1-900-722-103, וניתן לשלוח לנו שאלות בוואטסאפ למספר 054-70-103-70. שאלות, הערות, קושיות, מה שאתם רוצים, ל-054-70-103-70. זהו, היום בלי הקדמות רבות, בואו נתחיל ומי איתנו על הקו. הלו?
שלום.
שלום.
שלום, דוקטור נכבד.
שלום וברכה, עם מי אני מדבר?
אתה מדבר עם מלכה.
כן, מלכה.
בחודש הבא, בת 85.
כל הכבוד, מלכה, כן.
דיברתי איתך לפני חודשיים על הליריקה.
כן.
עכשיו יש לי בעיה. כואבות לי הצלעות בגב, בשני הצדדים, ושום דבר לא עוזר לי.
כואבות הצלעות.
עשיתי
צילום. מתי כואבות הצלעות? כשאת משתעלת? כשאת נושמת? כשמה?
זה כואב לי כל הזמן, וכשאני לפעמים עושה תנועה, זה דוקר אותי כמו סכינים.
בשני הצדדים באופן סימטרי?
כן, אבל קצת יותר בצד ימין.
עשו לך צילום בית חזה? צילום צלעות?
עשו לי צילום גב.
לא, צילום גב לא תמיד מספיק. האם במקרה את אחרי, זה התחיל באופן פתאומי, או זה התחיל לאט לאט?
זה התחיל פתאומי, רצתי לרופא, אמרתי לו שיש לי אולי אבנים בכליות.
לא, אבנים בכליות לא נותנים כאבים בצלעות, ממש.
לא, לא כאבים... ידעתי שזה הצלעות.
לא, כי כאבים בכליות אלה כאבים עזים ביותר, חזקים ביותר,
אני יודעת,
שבאים בהתקפים ומפסיקים. ואז יש איזה רגע או תקופה מסוימת שקטה, ואז מגיע התקף נוסף. וזה נקרא כאב אביתי, או קוליק, או ספסטיק. בעיקר זה נקרא קוליק. עכשיו, כאבים של צלעות, הם יכולים להיות, אם יש למשל אדם היה לו שפעת, בעיקר אחרי גיל מסוים שיש אוסטאופורוזיס, והשתעל חזק, ויש לו סדקים או שברים בצלעות, אז כשמשתעלים או כשנושמים עמוק, או לפעמים סתם, יכולים להיות כאבים בצלעות. אבל אז זה מתחיל באופן פתאומי.
כן, זה התחיל לי פתאומי, נתנו לי רוקסט פלוס או פתגין, שום דבר לא עוזר. טוב, גם אמרו לי לא לחמם.
תראי, אני לא יודע למה לא לחמם, אפשר לחמם בחימום עדין, אבל אני לא יודע מה הייתה המחשבה שאמרו לך לא לחמם. מכל מקום, אני הייתי מבקש שיתנו לך צילום צלעות, כי זה יכול להיות גם מהצלעות, וזה יכול להיות גם מעמוד השדרה הגבי, לא עמוד שדרה מותני, לא עמוד השדרה התחתון, אלא עמוד השדרה בכיוון של הצלעות, שלפעמים חלק מהחוליות יכולות להידחס. יש מה שנקרא שבר דחיסה, שהחוליה טיפה מתמוטטת. יש לך אוסטאופורוזיס, אני מניח, כי בגיל...
כן, למי
הם? בגיל 85, לכולם יש קצת אוסטאופורוזיס. אז את זה אפשר לראות במיפוי, אפשר לעשות מיפוי עצמות, ואז במיפוי עצמות אפשר לראות גם אם יש שבר דחיסה, וגם אם יש איזה סדקים או שברים בצלעות.
אבל ממה בא שבר שלא...
שבר יכול לבוא מאוסטאופורוזיס, לפעמים אדם משתעל או מתעטש, ואם יש אוסטאופורוזיס, זה יכול להיות שבר, לא מוכרחים ליפול או לקבל מכה.
הבנתי.
אז מה שלא יהיה, כמה זמן הכאבים?
זה כבר חודש.
האם בשבוע האחרון או בימים האחרונים יש שיפור קל בהשוואה ללפני שלושה שבועות?
כן.
כן, אז יכול מאוד להיות שזה באמת שבר. שבר לוקח לו שלושה שבועות עד שהוא מתחיל להתארגן, ואז מרגישים קצת יותר טוב. אז יכול להיות שיש לך או שבר דחיסה, או שבר בחוליות, בצלעות.
אז אבל יש תרופה לזה?
לא, הזמן מרפא. ולכן שאלתי אותך אם אני עכשיו קצת יותר טוב.
עכשיו אני מורחת איזה קרם כזה, זה גם עושה לי קצת יותר טוב.
מצוין, מצוין.
בלילה לפחות לא כואב לי.
מצוין. זה מה שאני מציע. ואם את רוצה לבדוק את זה הלאה, אז לבקש שעשו לך מיפוי עצמות.
אבל זה לא ייתן לי כלום.
לא ייתן לך כלום. לא ייתן לך
חבל
כלום.
חבל על המאמץ.
עם הזמן, אם זה שבר, עם הזמן זה ישתפר, זה מתחיל להשתפר אחרי שבועיים שלושה,
אתה אומר שעד החתונה זה יעבור לי?
עד החתונה זה יעבור. עד החתונה, מי שיגיע קודם, או עד החתונה שלי, או עד החתונה שלך.
טוב, תודה רבה לך, פרופסור נכבד.
כל טוב, מלכה, כל טוב. כן, מי איתנו על הקו? הלו.
שלום, פרופסור קרסו.
כן, שלום וברכה.
שבת שלום, מדברת מיכל, שם בדוי בת 37.
כן, מיכל.
יש לי שאלה, אני גם דיברתי איתך לפני מספר חודשים לגבי עייפות מאוד קשה שאני חווה.
כן.
ככה, אחת ההשערות שלי שבאמת זה עדיין מדובר בפוסט קורונה, עברה חצי שנה מאז שחליתי, למרות שאני לא בדיוק יודעת להגיד, להצביע על הגורמים, יכולים להיות גם עוד גורמים לעייפות. יש לי לפני גם את הבדיקת שינה שעשיתי וגם את בדיקות הדם. היה לי בעבר גם דום נשימה בשינה ברמה בינונית, שירד לרמה קלה בעקבות ירידה גדולה במשקל.
ועלית שוב או ש...
לא, לא. לא. בוא נגיד שבבדיקה הנוכחית, מה זה הנוכחית לפני, לא זוכרת מה, מיוני, אז כששקלתי 88 קילוגרמים, הדום נשימה היה רשום בדרגה קלה. אז אני עכשיו ירדתי עוד 10 קילו מאותו משקל, אז אני לא יודעת כרגע אם זה מצריך סיפאפ או לא, כי אני החזרתי אותו לארון.
את נוחרת?
אני לא יודעת אם אני נוחרת.
את לא יודעת.
כי אף אחד לא ישן לידי, אז אני לא יכולה לדעת.
בואי אני אגיד לך משהו, אם זה דום נשימה בשינה, אז באמת העייפות היא יותר גדולה. אבל אם ירדת 10 קילו, והיה לך בדרגה בינונית, הייתי מצפה שהדום נשימה ישתפר בהרבה. אז עכשיו, פוסט קורונה יכול לעשות עייפות, לונג קורונה או פוסט קורונה, יכול לעשות עייפות קשה, שלפעמים נמשכת גם שנה.
אני לא יודעת מה לעשות, אני כבר מיואשת, אני לא יודעת במה נגיד שזה פוגע.
בדקו לראות שאין לך אנמיה, בדקו לראות שבלוטת המגן מתפקדת טוב, בדקו את הדברים האלה.
בלוטת התריס, אני רואה שזה תקין גם עכשיו וגם לאורך השנים, המוגלובין שלי 12.3.
זה סביר לנשים, כן.
אז זהו, אז אני לא ראיתי
מצב רוח טוב או מצב רוח דיקי?
מצב רוח די טוב, אמנם גם היו תקופות של ככה סטרס, אבל אני מאמינה שזה לא משוייך לזה.
כי סטרס ומצב רוח לא טוב יכולים לגרום לעייפות ולרצון לשינה.
אני יודעת, אבל אני מרגישה שכמו הראש שלי נופל, שזה משהו פיזי, שזה כמו ערפל אולי מוחי, אני לא יודעת להסביר את הסוג הזה של העייפות, שכאילו אני רוצה לעשות דברים ויש לי מוטיבציה, וכאילו הגוף בוגד בי, וזה פשוט, זה גורם לי מנטלית להרגיש לא טוב. אני גם לא יכולה לעבוד משרה מלאה, כאילו מרוב שהעייפות הזאת משפיעה עליי, מאוד לרעה על התפקוד שלי. כאילו אני מאוד 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 מתפקדת, אבל הסוללה נגמרת מאוד מהר, ואני כבר לא יודעת מה לעשות, ולאיזה כיוון ללכת.
כיוון של רפואה פנימית וכיוון של בלוטות, אנדוקרינולוגיה.
אוקיי.
אולי הייתה לך תקופה של סטרס גדולה לפני כן?
לפני הקורונה או האחרונה?
לא, 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 בחודשים האחרונים, לפני שהתחלת להרגיש את העייפות.
לא, זה לא העייפות שאני מרגישה שהיא ככה...
לא, את לא צריכה להרגיש, לפעמים הגוף מותש, לפעמים יש מה שנקרא exhaustion, מצב שבו הגוף כאילו, אני נותן דוגמה, ניצל או השתמש ברוב נוגדי הסטרס שיש לנו, ברוב הקורטיזון, ברוב האדרנלין, אני נותן תמונה ציורית, לא מדויקת מבחינה פיזיולוגית, כדי לתת לך, אם יש לנו הורמון הסטרס הוא קורטיזון, ואנשים הרבה פעמים הם מותשים, ויש להם רמה יותר נמוכה של קורטיזון, אז הם לא יכולים לגייס את המשאבים שלהם. הרבה פעמים זה דיכאון, הרבה פעמים זה חוסר חומצה פולית, או חוסר ויטמינים אחרים, הרבה פעמים זה ירידה בלחץ דם, כלומר, אלה כל מיני דברים שצריך לבדוק אותם.
אז שאלה מאיזה כיוון להתחיל לבחון את זה?
רופא פנימי.
כי אישית הרופאת משפחה שלי אומרת שצריך להמתין בסבלנות, אין הרבה מה לעשות, היא שלחה אותי לנוירולוגית, אני גם לוקחת לפעמים פרוביג'יל בבוקר, 100 מיליגרם, זה קצת עוזר לי, עדיין יש עייפות.
כן, אבל יותר... ברגע שזה 100 או 150?
יש לי כדורים של 100, לפעמים אני לוקחת בבוקר, ממש בבוקר יש לי עבודה ואני צריכה לתפקד ואני מותשת, אז אני לוקחת בבוקר 100 מיליגרם.
אוקיי, זה כדור ש... אבל מתי את מתחילה להרגיש שהוא מפסיק להשפיע, ואת כאילו כמו בנון שהוציאו ממנו את כל האוויר?
זהו, התחושה של התשישות היא משתנה, היא לא 24-7. יכול להיות לי פיק מאוד קשה בין 3-4 אחר הצהריים, שאני כבר מאבדת את זה. זה יכול להיות תשישות בבוקר, זה יכול להיות אחרי העבודה. אני לא יודעת להצביע על זמן מסוים ביממה ש...
זה יכול להיות לחץ דם, זה יכול להיות ירידה בלחץ דם, זה יכול להיות מצב רוח, זה יכול להיות סטרס, זה יכול להיות סיבות נפשיות, זה יכול להיות מיליון ואחד דברים.
יכול להיות אגב שמדובר, אני לא יודעת, אם זה קשור באנדומטריוזה שהוא לא מאובחן?
לא, אנדומטריוזה זה גורם לכאבים בדרך כלל, לרוב, באגן הקטן, אבל לא רק.
אוקיי.
לא, זה לא...
אז זה לא הגיוני שזה מדום נשימה, אני לא יודעת כמה
הפסקות
נשימה יש לי כיום.
לא, תראי, כי זה כדאי לבדוק, אבל זה, אם את אומרת שהיה לך בדרגה בינונית, וירדת את 10 קילו במשקל,
ירד לקלה, כן? ואז מהקלה ירדתי עוד 10 קילו.
10 קילו מהקלה ירד יותר מ-10% במשקל שלך.
כן.
אז אם ירד יותר מ-10% במשקל, הייתי מצפה שהרמה... של העייף, של הדום נשימה תהיה הרבה יותר קטנה. אבל יכול מאוד להיות שגם לחץ הדם ירד. קר לך?
קר לי רק בכפות הידיים במהלך החורף. אני כבר לא סובלת מקור כמו בעבר. התזונה שלי הרבה יותר מאוזנת. אני מאזנת גם את השינה, שומרת על היגיינת שינה, ברמה של מסננת את האור הכחול מהמסכים, שלא יפגע בהפרשת המלטונין וכולי. אני מנסה לתקוף את הבעיה מכל הכיוונים.
כן, אבל מה שצריך לעשות באמת זה עוד פעם לראות רמות של ויטמין B12.
אוקיי, אני גם לוקחת.
זה שאת לוקחת עדיין לא אומר, לפעמים אנחנו לוקחים ולא סופגים. אוקיי. ושל חומצה פולית.
אוקיי.
ושל ויטמין D.
אוקיי.
אלה
ויטמין דברים... ויטמין D באמת היה נמוך, ואני לוקחת 1,000 כל יום. אולי שווה לבדוק שוב.
שווה לבדוק שוב, ולפני שאת עושה את הבדיקות האלה, תפסיקי לפחות 3-4 ימים את הנטילה של ויטמינים, כי אם את לוקחת יום קודם ואת עושה בדיקה, אז בודקים את הרמה שהיא בדם, והיא יכולה להיות רמה לא מדויקת או רמה שקרית. אז אם עושים בדיקות של ויטמינים, או של זה, הוא כדאי להפסיק. ולבדוק לחץ דם,
אוקיי.
וזה על הדברים שצריך לבדוק, עוד פעם בלוטת מגן.
יכול להיות
קורטיזול, דרך אגב קורטיזול, רמות קורטיזול בצום בבוקר.
אוקיי.
ולבדיקה הזאת צריכים ללכת שעה, שעה וחצי אחרי שמתעוררים.
כן, אני יודעת,
וזהו,
אוקיי.
וזהו, ולראות מה, ולעשות הבחנה, ואם לא, אז נשאר הפוסט-קורונה.
אוקיי, ודרך אגב, אם אני נוטלת סקסנדה על מנת לשמור על המשקל שכבר הורדתי, כן. יכול להשפיע סקסנדה על עייפות?
סקסנדה לא עושה עייפות בדרך כלל, יכול לעשות כאבי בטן, יכול לעשות גזים, גם אוזמפיק, גם אוזמפיק וגם סקסנדה לא...
הבנתי. אז הכיוון הוא יותר הבדיקות שאמרת לעשות, ומבחינת רופא, אז עדיף באמת לפנות לאנדוקרינולוג.
או אנדוקרינולוג או לרופא פנימי. טוב, שיבדוק את הכל.
אז לנוירולוג זה לא רלוונטי לנוירולוג?
נוירולוג לא נראה לי רלוונטי, אלא אם את עושה בדיקת שינה, ואת מוצאת איזושהי הפרעה בבדיקת השינה.
כי הרופאת משפחה הפנתה אותי לנוירולוג, כדי לאשר לי המשך טיפול בפרוביג'יל, אז אני בגלל זה לא ידעתי.
עכשיו, אני פרוביג'יל תדעי שמתמכרים לזה.
אני יודעת שזה, אני קראתי שזה
גורם לתלות. זה ממכר וגורם לתלות, ואז זה כדור אחד לא מספיק, וצריכים שתיים, ושתיים לא מספיק, וצריכים...
אני לא לוקחת כל יום, אני לוקחת אולי פעמיים בשבוע, אני משתדלת לו.
100%.
בימים קשים בלבד.
אוקיי. בסדר גמור, מיכל.
תודה לך, פרופסור.
כל טוב, כל טוב, להתראות, ומי איתנו על הקו, הלו?
שלום, פרופסור קרסו.
שלום וברכה.
מדבר רפאל.
שלום, רפאל.
רציתי להגיד לך, לפני 10 ימים בערך קיבלתי שלווקת חוגרת.
בן כמה אתה, רפאל?
רגע, אני בן 80 פלוס.
כן, לא קיבלת חיסון?
ללא כאבים בכלל.
כן.
אתה יודע למה? כי איזה פרופסור אמר ברדיו ללכת להתחסן, ולפני 7 שנים התחסנתי.
טוב מאוד, זה אומר שבעוד 50 שנה אתה צריך להתחסן עוד פעם.
בשביל זה רציתי לדבר איתך, וגם להודות לך, בזכותך, עשיתי את החיסונים.
כן, אני שמח, כי כשיש כאבים, זה כאב, זה יסורי איוב.
אני מכיר את זה מאמא שלי בזמנו, אז, כן. אבל אתה שכנעת אותי ואת אשתי וכל החברים שלנו.
לעשות את החיסון, אני שמח.
כן, כן, בטח, בטח. תודה רבה.
כל טוב, רפאל.
תוכנית מעולה.
תודה רבה, רפאל, תודה.
כל טוב.
כל טוב, ותמיד נחמד לשמוע פידבקים. תודה רבה, ומי איתנו על הקו? הלו?
היי, שלום.
שלום וברכה.
שלום טובים. קודם כל תודה על התוכנית.
בכיף.
אני ממש נהנית ככה להאזין. ואני אשמח אם תוכל בבקשה לעזור
לי. רק תגידי לי מי אני מדבר ותגיד.
אני תמר ואני בת 26.
כן, תמר.
אז ככה, אני סובלת כבר חודשיים מכאבים ממש חזקים בכף רגל.
כן.
כף רגל ימין. ממש, זה מגביל אותי. אני יותר מרבע שעה הליכה עם נעל. אני סובלת מיצורי תופת. אני ממש מרגישה כאילו...
באיזה מקום בכף הרגל?
מרקים את העצם. זה בקרית של הרגליים, זה יותר באצבעות, וזה גם מקרין לשאר הרגל. עכשיו, עד שהיה לי תורים לאורתופדים, עד שעשו לי בדיקות, אז ככה מצאו לי נוירומה על שם מורטון.
מורטון נוירומה, כן.
EB, השלישי בכף רגל ימין, ודלקת בבורסה. זהו, ואני אשמח לדעת מה אתה
מנסה לעשות. תראי, אורטונוירומה זה דבר שכואב, ולפעמים הטיפול היעיל ביותר זה ניתוח והוצאה שלו. עכשיו, הבורסה, הדלקת בבורסה, קרוב לוודאי שבגלל הכאבים את הולכת בתבנית לא תקינה, את הולכת ואת מעקמת את הרגל כדי שלא ללחוץ על האזור של הנוירומה, היא באמצע כף, היא באמצע של הקרית, היא באצבע השלישית, אמרת לי.
כן.
ואז את כנראה הולכת עם כף רגל, לא שמה את כל כף הרגל, אלא שמה את רוב המשקל או על צד ימין או על צד שמאל יותר, וזה יכול להיות סיבה לבורסיטיס לדלקת שהיא דלקת מכנית.
כן, זה נובדל.
אז הדרך היחידה זה באמת להתייעץ עם אורתופד של כף רגל, ויש אורתופדים מומחים לכף רגל, וברגע שיש לך, ולהחליט איתו ביחד, אם להמשיך בטיפול שמרני עדיין, או ללכת לכיוון ניתוחי.
אז ככה, אז הייתי אצל 2 רופאים, כן. עד שהיו לי תורים, וזה גם היה ממש רחוק, הביאו לי ממש תורים דחופים. אחד אמר לי שהוא רוצה שנעשה רנטגן, ואז לבדוק, הרנטגן יצא תקין, ובינתיים היה לי תור לרופא אחר, הוא אמר לי ללכת עם מדרס, וזה כנראה יפתור זה היה נשמע יותר על טיפול מונע, פחות ממש טיפול, כן, ללכת עם מדרס. אני כן אשמח לשמוע מה אתה אומר לגבי מדרס.
תראי, מדרס יכול לעזור. מדרס יכול לעזור, כן. כי המדרס, תמים, עושים את המדרס בצורה שמורידה טיפה את הלחץ מהאזור של הנוירומה.
ואני אצטרך ללכת עם מדרסים כל הזמן?
תראי, לפעמים, יש הרבה אנשים שיש להם את הנוירומות האלה, ואחרי כמה זמן הם הולכים עליהם וזה מסתדר, אבל יכול מאוד להיות שכן. או לחשוב על אפשרות ניתוחית, כפי שאמרתי.
הבנתי, ומה אתה אומר לגבי זריקה?
תראי, לפעמים זה עוזר, לפעמים זה לא עוזר. זה אתה בדרך כלל ההצעה הראשונה שהאורתופדים ממליצים. לנסות לתת זריקה, להוריד את הדלקת. אבל אם הנוירומה קיימת, מה היא נוירומה? נוירומה זה סוג של התעבות, נקרא לזה, של עצבים. כמו פקעת של עצבים. אז אם יש בצקת מסביב, או דלקת מסביב, הסטרואידים יכולים לעזור. אבל כשהפקעת הזאת, כל פעם שהיא נלחצת, היא שולחת כאב. לכן לא תמיד זריקה של סטרואידים עוזרת. לבורסיטיס, לדלקת, הסטרואידים כן יכולים לעזור.
הבנתי. אז אם אני מבינה נכון, אז כן לקחת את
הזריקה? אפשר לקבל את הסטרואידים, להזיק זה לא יכול. יכול רק לכאוב לך 24 שעות אחר כך. אבל וללך ותעשי מדרסים ותראי מה קורה. והיה וזה לא עוזר, אז תחשבי על אפשרות של התערבות ניתוחית.
אוקיי, תודה.
הכל טוב לך.
יכולה לשאול עוד שאלה?
כן, ודאי, תמרה.
אז אני אשמח, יש לי בשלושה שבועות האחרונים, אני קמה עם כאבים במפרקים. עכשיו התחיל לי ממפרק ביד שמאל, אחר כך זה תוסף גם האצבעות, הגב, הצוואר, זה בבוקר, מתחיל לי קצת בלילה לפני השינה, ובבוקר, ועד שאני קמה, ואיך זה, באזור חצי שעה, שעה אחר כך זה נעלם לי.
יש לי במשפחה למישהו מחלת פרקים?
לא, לא מה שידוע לי.
תראי, יכול להיות, שחלק מהכאבים שיש לך ברגל, המקור שלהם הוא מקור פרקי. אז מה, יכול מאוד להיות שמה שכדאי לעשות, זה להתייעץ קודם כל עם רופא רומטולוג, לעשות בדיקות רומטולוגיות לפרקים, כי יכול מאוד להיות שגם הפרקים ברגליים, בכפות הרגליים כואבים, וזאת הסיבה לכאב ולא הנוירומה שמצאו. צריך לחשוב גם על אפשרות כזאת. כי למה שלבחורה בת 26 יהיו כאבי פרקים? אלא אם כן יש לה איזה מחלה פרקית, או משהו מהסוג של ארטריטיס, אז יכולה להיות עם זה. זה בידיים?
זה בידיים, לרוב בידיים.
בפרקים הקטנים?
בכף יד.
כן, אז זה.
וגם באצבעות.
ובבוקר יותר ברגליים... קשה לך להזיז אותם, וכשאת אחרי כמה זמן זה מתחמם כאילו, ואז יותר קל לך.
לא, אני יכולה להזיז, זה פשוט כואב לי.
כואב לך, אבל אחרי שעה הכאבים יורדים?
כמו כאב שזה נתפס, כן.
אז זה מה שנקרא morning stiffness, או כישיון בוקר, או כאבים של פרקים בבוקר. אני הייתי מציע להתייעץ עם רומטולוג לפני שאת הולכת לדברים דרסטיים ברגל, כי יכול מאוד להיות שיבדקו אותך ויראו שהכאבים ברגל הם לא מהנוירומה, אלא מהמפרקים הקטנים. כי ברגל יש הרבה מאוד מפרקים קטנים, יש שם הרבה מאוד עצמות והרבה מאוד גלילים, ובין גליל לגליל יש מפרק. כל האצבעות הרי הן בנויות מגלילים שמחוברים אחד לשני על ידי מפרקים. עכשיו, הגלילים האלה לא רק קיימים איפה שהאצבעות, הם גם יותר, כף הרגל היא גם כן עשויה מכל העצמות של עצמות כף הרגל, ובין כל עצם לעצם יש מפרק. ופגיעה במפרקים הקטנים אופיינית למחלת פרקים. ואם הפרקים האלה כואבים, קשה לדרוך על הרגל. אז צריך לחשוב על אפשרות, אני לא אומר שזה זה, לחשוב על אפשרות שמדובר במחלת מפרקים קטנים, וזה אפשר לראות עם בדיקות דם של CRP, של RF, רומטיק...
אז עשיתי, CRP יצא לי 0.5.
שזה עדיין, זה תקין.
מה עוד אמרת?
שקיעת דם, RF, רומטויד פקטור, ויש עוד בדיקות נוספות תלוי לפי הזה.
הבנתי, למרות
שכן,
הכאבים בפרקים זה מופיע לי רק אחר כך.
אוקיי, יכול להיות שהופיע קודם ברגל, ואחר כך הופיע ביד.
הבנתי.
לא חייב להתחיל הכל באותו מקום. אני זורק לך אפשרויות, אני לא בדקתי, אני לא ראיתי. אפשר ללחוץ ולראות אם הכאב הוא רק במקום של הנוירומה, או גם במקומות מסביב.
אז זה בנוירומה. נוירומה, כאילו...
כלומר, הכאב הוא כאב נקודתי, כאילו שאת דורכת על מסמר...
כאילו משייפים לי את העצם, ואז...
את העצם או את כל העצמות בכף הבקרית?
בעצם יותר ממוקד, הכאב הוא קצת, אחר כך הוא מתפזר, זה תחושה של בערה.
כדאי לבדוק את זה, קשה לי מאוד, מהתיאור שלך קשה לי מאוד לקלוט את זה. צריך ללכת לרופא רומטולוג, או לרופא פרקי, או לרופא אורתופד, שילחץ לך על המפרקים מסביב, ויראה אם זה רק בנקודה של הנוירומה, או זה גם במפרקים מימין ומשמאל הנוירומה, ואז אפשר פחות או יותר לקדם את ההבחנה.
הבנתי, אוקיי, בסדר, תודה רבה רבה.
כל טוב, תמר, כל טוב.
ביי, שבת שלום.
כן, יש לנו שאלה וקיבלנו, האם בחילות סחרחורות בשכיבה, במבט לכיוון אחד שווה ורטיגו, סימן שאלה. התעורר בלילה, חזר למיטה בחילות סחרחורות וכל הזמן זה חוזר. אז השואל לא כתב לנו את שמו, סליחה, לא, שמו לא חשוב, לא כתבנו את גילו. אבל ישנם מצבים של מה שנקרא פוזישנל ורטיגו. פוזישנל ורטיגו זו סחרחורת תנוחתית. כשיש לפעמים מתעוררים בלילה, תוך כדי סיבוב מצד לצד, עם סחרחורת קשה, עם סיבוב קשה של כל הראש, ואז האנשים בדרך כלל שוכבים, מביטים לכיוון מסוים, לא מזיזים את הראש, כל זמן שהם לא מזיזים את הראש, הם מרגישים טוב, מזיזים את הראש, יש להם בחילות, סחרחורות ולפעמים הקאות, לרוב זה נמשך כמה שעות, ולאט לאט זה יורד, אבל לא חולף לחלוטין, ובמשך כמה ימים זה משתפר, ולפעמים עד 3 שבועות זה נמשך. זה יכול להיות מסיבות שונות. אחת הסיבות היא בעיה של, שאנחנו קוראים לה קריסטלים באוזן. יש לנו באוזן תעלות, שהן תעלות שקשורות לשיווי המשקל. זה כמו אותו מכשיר ששומר על מטוס שיהיה מאוזן, או על ספינה שתהיה מאוזנת. אותו מכשיר יש לנו דומה לו, יש לנו באוזניים, יש לנו צינוריות בשלושת המישורים של החלל, שבתוכם יש נוזל שנקרא אנדולימפה, ובתוכו יש קריסטלים, ולפעמים קריסטלים בורחים מתעלה אחת לתעלה שנייה, וזה נותן את מה שאנחנו קוראים סחרחורת תנוחתית, שפירה, היא בדרך כלל שפירה, היא לא מעידה על משהו מסוכן, אבל אז גם פיזיותרפיסט שמומחה בטיפול בשיווי משקל, יכול בתנועות מסוימות של הצוואר להחזיר את זה למקום. אז זהו רבותיי, זה מה שאני יכול להגיד לכם, שיכול להיות הסיבה, בדרך כלל זאת הסיבה לסחרחורות, יכול גם להיות משהו ויראלי, בדרך כלל אם זה דבר שהוא סחרחורת תנוחתית בגלל קריסטלים, אז פיזיותרפיה שנקראת פיזיותרפיה וסטיבולרית שקשורה לשיווי משקל, ויש פיזיותרפיסטים שהתמחו בטיפול בסחרחורות, וגם רופא אף אוזן וגרון שמכירים את זה, ועושים את התנועתיות הזאת של הראש, ויכולים להחזיר את הקריסטלים מתעלה אחת לתעלה שנייה, ולפעמים זוהי פונקציה של מחלה ויראלית, זה רוב המקרים. יש גם סיבות נוספות, אבל אלה הסיבות השכיחות ביותר. מספרי הטלפון שלנו, למי שרוצה להמשיך לעלות לשידור, הם 1-900-722-103. אני חוזר, 1-900-722-103. ניתן גם לתקשר איתנו בוואטסאפ ל-054-70-103-70. 103 FM, 104.5 FM, כאן רפי קרסו. אנחנו ממשיכים, ומי איתנו על הקו? הלו!
שלום, פרופסור.
שלום וברכה.
מדבר לי, ואני מדבר עבור אבא שלי.
בן כמה אבא שיהיה בריא?
אבא בן 83.
כן.
והוא מטופל בכדורים לפרקינסון. הוא לוקח פעמיים ביום חצי כדור דופיקר, וארבע פעמים ביום חצי כדור סינמט.
סינמט, כן.
כן. והוא עשה EMG לרגליים ולידיים, אבל יש לו תופעה נורא מוזרה.
אבל EMG זה לא הבדיקה לפרקינסון, תמשיך, אבל בסדר.
כן, זהו, זהו. אני לא בא כל כך על הפרקינסון, הוא בשוק, יש לו נקודה מסוימת שפתאום יכולה לכאוב לו, ולהקרין לו גם למתחת לשוק, ואז זה מושך לו לגב של הכף רגל, עד כדי כך שהוא ממש לא יכול ללכת.
האם זה לא התכווצות שרירים? האם זה לא התכווצות שריר?
זה כמו התכווצות שריר מאוד 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 חזקה, וברגל אחת, ואז הוא ממש לא יכול ממש ללכת, הוא ממש או שלא יכול ללכת, או שעוד בצעדים קטנים כאלה.
תראה, לדעתי זה התכווצות שריר, כי אני לא מכיר שום דבר של נקודה שמתפשטת לכף הרגל, ולא יכולים ללכת בגללה, אלא התכווצות שריר. התכווצות שריר יכולה להיות קשורה לפרקינסון, ויכולה להיות לא קשורה לפרקינסון. אצל הרבה חולי פרקינסון, המחלה מתחילה בכאבי גב אפילו, בגלל נוקשות שרירים. אבל התכווצות שרירים יכולה להיות בגלל חוסר באשלגן, בגלל חוסר במגנזיום, בגלל חוסר בויטמין E, בגלל כל מיני דברים אחרים. אז השאלה שלי היא, האם הוא לוקח איזשהם כדורים נוספים ללחץ דם?
לא, הוא לא לוקח ללחץ דם, הוא עשה אולטר לחץ דם ממש בשבוע האחרון, טיפה היה גבוה, הוא לא מטופל בלחץ דם בכלל, רק ב-EMG היה רשום, יש עדות לפולינוירופתיה מוטורית וסנסורית בסוג אקסונלי.
אקסונלי, טוב, זה אבל לא נותן את הכאב, פולינוירופתיה לא נותן את הכאב החד הפתאומי הזה. יש לו סכרת?
הוא לוקח כדור אחד לסכרת, אבל לא מאוד גבוה, הוא יחסית מאוזן.
מה הוא לוקח? מטפורמין?
הוא לוקח גלוקמין, יכול להיות?
גלוקמין זה מטפורמין.
כן, הוא לוקח. הוא לוקח גלוקמין 850 מיליגרם פעם אחד ביום.
אוקיי, תשמע, סביר להניח, אני הייתי מציע שתבקש מהרופא או תקנו אתם, זה אפשר לתת, זה גם אני יכול, זה לא צריכים, זה לתרופה, לקחת מגנזיום.
הוא לוקח פעם ביום בערב.
כמה מיליגרם?
נדמה לי 400 יכול להיות.
יכול להיות 400, יכול להיות 500, יכול להיות 520.
כן, יהיה 400.
אוקיי, תראה, לא נראה לי שזה קשור לפרקינסון, ולא נראה לי שזה קשור לפולינוירופתיה. יכול להיות שחסר לו אשלגן, יכול להיות דברים נוספים, אבל הבעיה היא לדעתי התכווצות שרירים. וזה קורה לו בשכיבה תוך כדי שינה, הוא מתעורר מזה?
זה, הוא קם, שהוא יקום מהשינה, זה יכול לקרות לו, זה לא בשינה ממש, הוא לא יתעורר מזה.
זה לא מאיר אותו משינה.
הוא יכול אחרי נגיד לעשות הליכה ברחוב, והוא חוזר, ואז זה יכול לקרות לו, ותמיד רק ברגל אחת, בשתי מקומות שאמרתי לך. באותה רגל.
לא בשתי מקומות, זה מתחיל מקום אחד ומתפשט.
נכון, ואז כן. מושך לו בכף, באזור של האצבעות, בגב כף הרגל.
זה, עכשיו, הוא לוקח כדורים לכולסטרול?
הוא לוקח כדור לכולסטרול, כן.
הוא יכול להיות גם מזה, הכאבים האלה לפעמים קורים מסטטינים. צריך לעשות אלימינציה, צריך לנסות קודם כל לראות אם לא חסים, לנסות להוסיף לו אשלגן בכמות קטנה לכמה ימים לראות אם זה מפסיק. צריך לראות אם אולי, מתי הוא לוקח את הסינמט האחרון?
בעשר בלילה, אם אני לא טועה.
ודופיקר הוא לוקח, אתה אמרת, רבע, חצי כדור כפול שתיים, נכון?
נכון, וסינמט ארבע פעמים כפול חצי, זה יודע, אתה יודע, הוא משלב את זה, מרגע כן, שהוא כן. קם, חצי חצי ככה כל היום.
תראה, יכול להיות שזה קשור לנוקשות שרירים. יש אפשרות לנסות, אבל עוד פעם, אני לא, זה צריכים לדבר עם הרופא שלו כמובן, לתת לו משהו להרפיית שרירים לפני השינה.
כמו מה?
אפילו כמו לוריבן או ובן, או אפילו לנסות מוסקול, מוסקול יש בקופת חולים, או תרופות אחרות שמרפות שרירים. זאת התכווצות שרירים. עכשיו, התכווצות שרירים ברוב המקרים היא מטבולית. היא או בגלל חסר במגנזיום, או בגלל חסר באשלגן, או בכלל חסר בויטמין E, היא יכולה גם להיות קשורה לבעיות בעמוד השדרה, היא יכולה להיות קשורה להרבה דברים בגיל הזה, לכן צריכים לבדוק כל דבר, ולנסות להפסיק אותו, או לטפל בו, ולראות איך הוא מרגיש. אין ספק שאם הוא ייקח קלונקס או, 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 או לוריבן או ובן לפני השינה, כמות קטנה, זה יפסיק לו את ההתקפצות.
אבל הבעיה היא... זה קורה לו באמצע היום גם, לפעמים. זה קורה לו גם.
כן. וזה קורה, שמת, הוא יודע אם זה קורה תמיד אחרי, זה לא קורה תמיד אחרי הליכה.
לא, לא תמיד. זה פתאום הוא יכול לשבת בקורסה בסלון, ולהתקפץ.
ומתכווץ לשריר, נתפס לו השריר. זה התקפצות שרירים, אין ספק.
כמה השלגן שאמרת כמות קטנה, כמה זה קטנה?
תראה, השלגן אפשר לתת רק עם מרשם, והכדורים הם של 600 מיליגרם. וזה נקרא slow K, יש לזה כמה שמות, אבל slow K, או השלגן slow, איתי. וזה לוקחים עם ארוחת ערב בדרך כלל, עם האוכל. אבל זה צריך לתת רופא, וצריך לעקוב אחרי זה ולראות, אבל אפשר לתת את זה בדרך כלל. הוא אוכל הרבה ירקות או לא?
לא יותר מדי.
לא יותר מדי. וזה אפשר לתת לו את זה לשבועיים בתור טסט, ולראות אם זה עוזר לו או לא. ויטמין E אפשר בשקט להוסיף לו עד 200 יחידות בינלאומיות כל יום, ולראות אם זה יכול לעזור לו. ומגנזיום הוא לוקח.
כן, הוא לוקח את ה-400.
כן.
בסדר גמור.
אוקיי, ניב.
המון המון תודה.
בכיף.
שיהיה שבת שלום.
שבת שלום, ושלא יהיו לו התקפצויות, זה נורא כואב.
כן.
אבל ברגע שזה קורה, שלא ינוח, שילך על ההתקפצות. כי ברגע שהוא הולך על זה, זה יפסיק את ההתקפצות. ברגע שהוא עוצר ולא זז, ההתקפצות חזקה יותר וכואבת יותר.
נכון, אני אגיד לו.
אוקיי.
תודה רבה, שוב.
בבקשה, כל טוב. כן. כן, מי איתנו? השאלות, יש לנו פה שאלות. שואלים אותי, רציתי לדעת אם אפשר לקחת חיסון לזוסטר מוחלש אם אין לי תחול עקב תאונת דרכים שעברתי בילדותי. אני לא יודע אם ילדותך או ילדותך הייתה לפני 5 שנים או לפני 50 שנה. מה שלא יהיה, אם מערכת החיסון לא מוחלשת, כלומר, אם אתה או את לא נוטים לשפעות לעתים קרובות, לדלקות חיידקיות לעתים קרובות, אז מערכת החיסון תקינה ואין בעיה. עכשיו, אם יש ספק, אגב, זה כדאי להתייעץ עם רופא המשפחה, כי אני לא מכיר לא אותך או אותך, אותך, ולא את ההיסטוריה הרפואית שלכם. אז כדאי להתייעץ עם רופא המשפחה. זה הדבר הטוב ביותר לעשות. אבל אם יש ספק, אפשר לקבל חיסון מומת ולא חיסון מוחלש. ויש עוד שאלה, שלום רב, מעוניינת לדעת על טיפול באוזון, אחרי דימום מוח, אשמח לדעת מה דעתך. אז אוקיי, אחרי טיפול מוח, אחרי דימום במוח, קודם כל, מהו טיפול באוזון? אוזון, או O3, זה חמצן מואשר נקרא לזה. חמצן זה O2, ויש זריקות של אוזון, אנחנו נותנים, יש אנשים שיודעים איך לעשות את זה, זה מרפאות שנותנות, מזריקות אוזון, מעשירות, לוקחות דם מהחולה, מעשירות אותו באוזון, ומערות אותו חזרה לחולה. עכשיו, להרבה מאוד אנשים זה עוזר. זה משהו קצת מזכיר בפיזיולוגיה מרחוק תא לחץ. אבל ככה, אם מדובר בדימום מוחי טרי, אז אני לא יודע מה יהיה ההשפעה, ואני לא יודע אם יש מחקרים שמעידים על ההשפעה. אם מדובר על אירוע מוחי ישן, אז יש אנשים שזה עוזר להם, ויש אנשים שזה לא עוזר להם. בסך הכל אוזון עוזר להרבה מאוד אנשים, זה טיפול מאוד מאוד מקובל במדינות אירופה, דוברות הגרמנית, כמו אוסטריה, שוויץ, גרמניה, בכלל זה טיפול שמקובל בעולם, הוא פחות מקובל בארץ, אבל למיטב ידיעתי הוא יכול לעזור, הוא לא יכול להזיק. בואו נמשיך ומי איתנו על הקו. הלו?
שלום.
שלום וברכה.
מה שלומך?
בסדר גמור, אם יש לי הכבוד.
כן, אז אני סובלת...
רק עם מי אני מדבר?
עם שרה.
ובת כמה שרה?
בת 31.
כן, שרה, אני איתך.
שלום. אני סובלת 6 חודשים מכאב בצד שמאל. לפעמים זה כואב, לפעמים זה מציק, אך אני תמיד מרגישה את זה.
צד שמאל של הראש, צד שמאל של הגב, צד שמאל של
הישבן. סליחה, של הבטן. של המותן, בטן. כאילו כל צד שמאל
של הטורסו. של הטורסו, אוקיי.
זה לפעמים מתפשט גם לגב בצד שמאל, לפעמים גם לבטן תחתונה. עברתי הרבה בדיקות והכל יוצא תקין.
זה נשמע לי יותר משהו מעמוד השדרה.
אוקיי.
יש לך איזושהי בעיה עם עמוד השדרה, ידוע לך?
לא.
תראי, אני הייתי מציע לך לפנות קודם כל לאורתופד או לנוירולוג, שיעשו לך בדיקה ויראו מה יכולה להיות הסיבה. זה מאוד מתאים לבעיה מעמוד השדרה. עכשיו, הכאב הוא קבוע או הכאב הוא נודד?
כן, קבוע, לפעמים כואב, לפעמים מציק, זה מאחורי הצלעות, כאילו בפנים כזה.
מאחורי הצלעות, אז זה בעיקר בחלק העליון של הגוף.
נכון.
כי את אמרתי גם בבטן.
כן, זה כל הזוהר. אני לא באמת יודעת איפה הכאב מתחיל ומפסיק, כי זה מתפשט קצת, זה מקרין.
תראי, אני חושב שזה מאוד מתאים למשהו מעמוד השדרה.
אוקיי.
עכשיו, יכול גם להיות שזה סוג של... זה קשור לאוכל?
לפעמים אם אני אוכלת, זה מחמיר את הכאב,
זה גם יכול להיות באופן תיאורטי גזים? יש לך הרבה גזים?
לא.
כי לפעמים גזים במעי יכולים לעשות איזושהי אי נוחות, אבל לא ממש...
לא, זה לא כזה.
אוקיי,
אז אני... וגם לאחרונה יש לי ממש צרבות מאוד 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 קשות, ומה שאני מרגישה שאני הולכת להתעלף. אני לא יודעת.
לא, אז את צריכה לעשות קודם כל ברור גסטרואנטרולוגי, כי אם יש לך צרבות קשות, צרבות יכולות בפירוש לעשות כאב מוקרן. צלקות יכולות להקרין לפעמים לבית החזה, לאזור עצם הבריח, הסטרנום. צרבות יכולות לפעמים להקרין לגב. צלקות יכולות להקרין לפעמים אפילו לגב העליון, כלומר לכתף. עכשיו יכול להיות שיש לך בעיה בכסמרה שיכולה לגרום לכאבים האלה.
מה הבדיקות לגבי זה?
גסטרואנטרולוג שיתחיל קודם כל לעשות לך אולטרסאונד של בטן, לראות שאין...
עשו לי מדלי בדיקות ופשוט לא מצאו כלום.
אין לך אבנים בכסמרה?
לא, הכל יצא תקין.
אין אבנים. אז ללכת לכיוון של אורתופדיה ולכיוון של עמוד שדרה.
הבנתי. אוקיי, תודה.
כל טוב, שרה, כל טוב.
ביי ביי.
ביי, ומי איתנו על הקו? הלו? כן, רק רגע אחת. כן, אנחנו נחכה מישהו עלה וירד. נבהל ממני כנראה. תאמינו לי, רבותיי, אני לא מפחיד. יש לנו מישהו? כן, בסדר גמור. נחכה עוד שנייה. זה החיסרון והיתרון של שידור חי. אז צריך לדעת, לפעמים מישהו עלה על הקו ושמע את קולי ונדם. בינתיים, אחד, כן, הלו,
שלום, שלום, פרופסור פרסו,
שלום וברכה, אם יש לי הכבוד,
הכבוד,
כן,
שולמית מדברת, אני פשוט מטפלת באישה אחת, שהיא באמת מבוגרת מאוד ב-90 ומשהו, היא לא יודעת עברית,
כן,
הוא כנראה בן 70, הוא לא יכול לטוס, היא אומרת שיש לו, היא לא יודעת מה לעשות, הוא לא יודע גם מה לעשות.
רגע אחד, אני לא מבין, את דברת לגבי האישה בת 90 או לגבי הגבר בן 70?
אני רוצה לחפש אולי איזה רופא, אם אתה תפנה אותי למישהו, נכון, פשוט אין לו זרימת דם לרגליים, עד כדי כך שאם הוא טס, יש לו סכנת חיים.
תראי, אני לא מכיר אנשים שלא יכולים לטוס. יש אנשים שיש להם בעיות של זרימת דם ברגליים, ואז אם הבעיות הן בעיות ורידיות, אז נותנים להם לטוס עם גרביים אלסטיות, ואם לא, נותנים להם אפילו זריקות קלקסן, אם הם נוסעים לארצות הברית, זריקות של, או זריקות נגד קרישת דם ליום, יומיים או שלושה ימים, של יום לפני, בזמן הטיסה ויום אחרי. כלומר, אני לא מכיר אנשים שלא, שאסור להם לטוס בגלל זרימת דם ברגליים.
לא, אבל קשה לו מאוד, זה סכנה, זה תמיד כרוך באיזה סכנה שהוא צריך לבוא לפה.
תראי.
אמרתי לך, אני אתעניין ואני אשאל אצלך.
אז ככה.
למי לפנות פה בארץ?
הבן שלה, איפה חי?
בארצות הברית.
בארצות הברית. אז קודם כל אפשר לעשות, אפשר לחלק את הטיסה לשתיים, אם הוא רוצה לראות את האמא שלו, כי לא יודע, אנחנו לא יכולים לדעת כמה זמן האמא שתהיה בריאה או תחיה. אז אם הוא מאוד מאוד רוצה לעשות את המאמץ, הוא יכול לטוס מתל אביב ללונדון, מניו יורק או מזהו ללונדון, ומלונדון לתל אביב, לפצל את, את הטיסה ביומיים, זה דבר אחד שאפשר לעשות. דבר שני, אם הבעיה היא בעיה ורידית, ללכת עם גרביים אלסטיות, יש גרביים אלסטיות או כמו טייץ, או כמו גרב, או כמו טייץ אלסטי, ששומר על הורידים מצד אחד, ומצד שני אפשר לקבל או כדורים לקרישת דם, או רצוי לקבל זריקות שנקראות קלקסן, והזריקות האלה לוקחים אותם יום לפני הטיסה, ביום הטיסה, יום אחרי הטיסה, ובא לציון גואל.
ובא לציון גואל, ולמה אין לו זרימת זה? זרימת דם לרגליים.
אם אין לו זרימת דם לרגליים, הוא לא היה יכול ללכת גם בניו יורק. אם הוא יכול ללכת בארצות הברית, הוא יכול גם ללכת בארץ. זה לא שאין זרימת דם, יכול להיות שיש לו עצירות של כלי דם. ואז הזריקות נגד קרישה, הן הזריקות שיכולות לעזור לו. אבל סך הכל הלחץ האטמוספרי במטוס, הוא די דומה ללחץ האטמוספרי בכדור הארץ.
בכדור הארץ?
כן. הרי הם עושים איזון לחצים. יש הבדלים קטנים בלחץ של עלייה וירידה, בעיקר בהמראה ובנחיתה. ואז אנחנו גם מרגישים את השינויי לחץ באוזניים.
נכון,
כן,
נכון.
אבל זה לירושלים. לא... זה... אני מוכר להגיד לך שלי זה נשמע תירוץ דחוק. עכשיו, יכול להיות שהוא מפחד לטוס, ולא נעים לו להגיד את זה. וזה זה, זה בסדר. יש כן. הרבה אנשים בגיל 70 שהם מפחדים לעזוב את ה... למה בגיל 60? בגיל מסוים מפחדים לעזוב את הבייז שלהם, את המקום שמכירים אותם, את המקום שיש רופא, את המקום שיש לנסוע למקום לא מוכר. יש אנשים שמפחדים לטוס, את עצם הטיסה מפחידה אותם. אז לא נעים לי להגיד, לא נעים לאדם בן 70 להגיד אני מפחד לטוס. יותר גל להגיד...
יש לבת כזאת, במקרה אתה נוגע בנקודה שאני מטפלת בה, היא פשוט באה מאוסטריה ושם חייתי, אז מצאו אותי, אז אני מטפלת בה קצת. ועוברת לה בכל מיני דברים, אבל אני חושבת שאתה אומר עכשיו שיכול להיות שהוא מפחד לטוס, אני יודעת שיש לה בת שהיא אמרה לי שהיא פוחדת לטוס, והיא גרה בשוויץ,
יש אנשים שמפחדים לטוס.
אני חושבת אולי את הבעיה יותר עמוקה.
אז הבעיה...
אם זה ככה, כמו שאתה אומר לי, נראה לי שיש מעבר לזה אולי.
אז זה נשמע גם לי מעבר. כי צריך להיות מאוד 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 מאוד, תראי אנחנו מטיסים חולים, חולים אחרי תאונות, מטיסים חולים לניתוחי לב מחוץ לארץ לארץ, מטיסים חולים מאוד מאוד קשים במטוסים לארץ, זה לא, הטיסה במטוס היא לא דבר מסכן חיים.
ככה הוא אמר לה כנראה, בסדר, אפשר לגעת, אולי יבוא יותר
שלך שני
ילדים.
זהו, זה הטרגדיה, ישנה אימא בת 90 עם שני ילדים, ילדה בשוויץ, ילד בארצות הברית, והיא נשארה לבד בארץ.
נכון, היא באה לפה לפני חודש, אתה יודע מה זה, ו...
איפה היא חיה? איפה היא חיה בדרך כלל?
היא נמצאת פה, רמת גן בני ברק.
לא, אבל איפה היא חיה?
היא הייתה חיה בבית, כן.
לא, אני שואל, היא באה מארצות הברית או היא באה משוויץ?
לא, אוסטריה.
מאוסטריה. ולמה אישה בת 90 עולה לארץ בגיל 90?
היא רוצה להיות פה, כי בעלה עבור פה, וזה המחשבה היחידה שנשארת בגיל הזה, כן.
תראי, גם ילדים, גם הילדים כבר כנראה לא צעירים, ולכל אחד מאיתנו יש את הפקלה שלו ואת הבעיות שלו. אבל, נכון. היא, אבל הצרה היא שכשאדם, אישה בת 90 נמצאת לבד, זה קשה נורא, אז כל הכבוד לך שאת מסייעת לה, ואנחנו לא יכולים להיות שיפוטיים ולבוא חשבון לא עם הבן ולא עם הבת, בעיקר שקרוב לוודאי שהסיבה היא לא הסיבה שהבן אומר לה, אלא לא רוצה להגיד לה, אמא אני מפחד, אז הוא אומר לה, אמא, אסור לי. אז נכבד את זה.
לא, הוא היה פה, אבל אני חושבת שהיא מאוד 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 לבד,
הבדידות,
היא רוצה שהוא יבוא יותר,
כן. הבדידות היא זו שהורגת את האנשים.
נכון.
אולי נדבר בתחילת השעה הבאה כמה דקות על גיל מבוגר ועל בדידות.
יופי.
תודה רבה. תודה רבה ותודה שלום. תמשיכי להיות אישה טובה ולעזור לה.
לך. תודה.
שבת שלום. זהו רבותיי, מספרי הטלפון שלנו למי שרוצה לעלות לשידור בשעה הבאה, 1-900-722-103, אני חוזר, 1-900-722-103, אייל ומאירה מחכים לשיחות שלכם, תודה רבה לאייל פרנק ומאירה פרץ שעורכים ומפיקים את התוכנית, תודה לירון זאבי שאחראי לדיגיטל, תודה לאיציק אהרון ובני אלפרין שאחראים על השידור, תודה לכם שאתם סובלים אותי לעוד שעה אחת, נשתמע מעבר לשעה, להתראות. ו-3 FM, 104.5 FM, כאן רפי קרסו. אנחנו בשעה השנייה שלנו על כל מה שרציתם לדעת ולא היה לכם את מי לשאול, או התביישתם, או לרופא לא היה זמן, או לכם לא היה זמן, או קופת חולים הייתה סגורה, או כל סיבה שלא תהיה. איתי באולפן אותו צוות נהדר, אייל פרנק עורך התוכנית, מאירה פרץ מפיקה, ירון זאבי אחראי על הדיגיטל, איציק אהרון אחראי על השדור ב-103 FM, ובני אלפרין ב-104.5 FM, והטלפונים שלנו כרגיל, 1-900-722-103 למי שרוצה לעלות לשידור. אני חוזר, 1-900-722-103, וניתן לשלוח לנו שאלות בוואטסאפ ל-054-70-103-70. אנחנו ממשיכים, אבל לפני כן הזכרתי בדידות. אחת הבעיות הקשות ביותר של אנשים מבוגרים זו הבדידות. בדידות זה בכלל עונש. אתם יודעים שאפילו בבתי סוהר שרוצים להעניש אסיר, מכניסים אותו לבידוד, מכניסים אותו לתא לבד. ולהיות לבד זה אחד הדברים הקשים ביותר. וגם כשאתה מבוגר, אין לך עם מי להחליף מילה, אין לך גירויים חיצוניים, הדבר היחידי שיש זה טלוויזיה, שהרבה אנשים בגיל מבוגר גם לא כל כך רואים טוב ולא כל כך שומעים טוב, אז הם גם לא כל כך מבינים את כל הצווחות שישנם בטלוויזיה. בעיקר, אתם יודעים, ומי שמעל לגיל מסוים, סובל מאותה בעיה שכשבדרך כלל חלק מהמגישים בטלוויזיה מעדיפים לשמוע את עצמם מאשר לשמוע את אלה שמראיינים מצד אחד, ומצד שני כל הצווחות ששלושה אנשים מדברים בבת אחת ואי אפשר להבין אף אחד מהם, אבל זה המצב. והאנשים האלה, אנשים המבוגרים שנמצאים בבדידות, עצוב להם, נכנסים לדיכאון, אז אם יש לכם שכן שהוא בודד, תיכנסו אליו מדי פעם, תזמינו אותו אליכם מדי פעם לקפה. אם אתם, יש לכם אבא או אמא לבד, נסו לחלק את הנכדים, את הילדים, שכל פעם מישהו יקפוץ, קצת לשמח אותו, לשעשע אותו, קחו אותו אליכם, צאו איתו לבית קפה, תוציאו אותם מהבדידות. הבדידות היא גורמת לדיכאון, הבדידות מקצרת חיים, הבדידות גורמת למחלות, אז איך נאמר, אל תשליחני לעת זקנה. בואו נמשיך ומי איתנו על הקו. הלו, שלום.
שלום.
שלום, אם יש לי הכבוד.
אני אורנה, נעים מאוד.
נעים מאוד אורנה, ובת כמה אורנה?
אני בת 67.
אני איתך אורנה.
וכאן, נושא של הבדידות, אני מאוד מאוד מזדהה, שמעתי כן. אותך.
כן.
וזה באמת מחלה נוראית, נוראית.
הם כל המחלות, כמו שאומרים, כי ממנה יוצאת
מחלות. אני התנדבתי הרבה שנים באיראן, ורוב האנשים שהתקשרו לשם, זה אנשים שבאמת סובלים מבדידות.
כן.
לגמרי. אני רציתי לשאול אותך, לפני בין שלוש לארבע שנים, התפתחה אצלי איזושהי תופעה של הזעה, רק בראש, רק בקרקפת.
כן.
לעומת זאת, הפסיקה כל הזעה אחרת בגוף. זאת אומרת, ממש הפסקתי להשתמש בדאודורנטים.
כן.
לא, כל המקומות המועדים, אין שום דבר, רק בראש, אבל בצורה חריגה. זה אומר כן. שהשיער שלי פשוט...
רטוב רוב הזמן.
רטוב מאחור, שאפשר ממש, אני מייצרת מים עכשיו, הזעה היא לא מלוכה.
כן, תקשיבי, זה דבר שאנחנו מכירים את התופעה ולא יודעים את ההסבר שלה. אבל זו תופעה שקיימת אצל הרבה אנשים של הזעה, בדרך כלל יש מה שנקרא, ואני אלך טיפה אחורה, הזעה מפצה. עכשיו, לפעמים אנשים מזיעים בכפות הידיים, ואז הם עושים ניתוח להפסקת ההזעה בכפות הידיים, ואז ראה זה פלא, הזעה בכפות הידיים מפסיקה, אבל מתחילה הזעה בבטן, או הזעה ברגליים, או הזעה בגב, וזה נקרא הזעה מפצה. והרבה פעמים אנחנו רואים מצבים שבאמת הזעה מפסיקה מסיבה לא ברורה ברוב הגוף, אבל מתחילה במקום אחד, ולרוב זה בקרקפת. אצל אנשים שאין להם שיער, הקרחת מזיעה כל הזמן. אנחנו לא יודעים מה הסיבה, יש בחלק מהמקרים אלה סיבות של כלי דם, בחלק זה כנראה סיבות הורמונליות, אבל ברוב המקרים אנחנו לא יודעים מה הסיבה. ואני מניח שאת פנית לרופאים והם לא, הם גם לא נתנו לך תשובה.
אף אחד, כן. ויש כזו ירידה באיכות החיים שלי, זה קצת אולי חוצפה להגיד, אני לא סובלת כאבים.
זה לא חוצפה להגיד, להיות כל הזמן עם שיער רטוב, זה גם לא נוח לך, גם פיזית זה לא נעים, כי את צריכה להיות עם הגבת או עם המטפחת, להספיג כל הזמן את הרטיבות, וזה גם המראה הוא לא יפה. צר לי שאני לא יודע, ואני מניח שגם חבריי לא יודעים, זו תופעה שאנחנו מכירים אותה, את התופעה, אבל לא תמיד מכירים את סיבותיה. עכשיו, יש תרופה שלפעמים יכולה לעזור, וזו תרופה שחוסמת את מערכת העצבים, ושווה לנסות אותה, והיא נקראת פרולול.
פרולול?
כן, אבל זאת במקור תרופה שמורידה קצת לחץ דם. אז גם אם לחץ דם תקין או נמוך, צריך להתחיל בכמות מאוד מאוד קטנה, להעלות את המינון, ואם זה לא עוזר, אז גם להוריד את המינון בכמות, באיטיות.
אבל אפשר לתת אותה... מיישן של טרומבוזיטוזיס, אוקיי?
ממה?
אסנשל טרומבוזיטוזיס.
אסנשל טרומבוזיטוזיס, כן. אסנשל זה מסיבה...
יכול להיות שיש ריבוי תסיות.
כן, 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 ריבוי תסיות, אני לא יודע. אני לא יודע אם יש קשר לדעתי. אלה שתי הפרעות שונות. אלה שתי הפרעות שונות. אחת זה תופעה המטולוגית של עודף כדוריות, והשני זה תופעה שהיא יותר וסקולרית, של הרחבה או של גירוי של בלוטות הזיעה בגולגולת ובראש, שאלה בלוטות באיכות שלהם קצת שונה, כי השיער בראש הוא שונה מהשיער במקומות אחרים בגוף, אבל אני באמת לא יודע. אני גם לא יודע, כלומר, אני יודע שאנחנו מכירים את התופעה כפי שאמרתי לך, אבל לא מכירים את סיבותיה. אבל תבקשי שנסו לתת לך בכל זאת פרולול, שזה אותו דבר כמו פרולול או דרלין.
מרופא משפחה לבקש?
כן, כן, כן. שתתחילו ב-10 מיליגרם, תקחי חצי כדור בוקר וצהריים, ואם זה בסדר, תעלי ל-10 מיליגרם. אם עולים לאט לאט, גם אם לחץ הדם תקין, אז אין ירידה בלחץ דם. רק צריך לראות, לפעמים יש מהתרופה הזאת, לפעמים סחרחורות, ואז, והדופק יכול לרדת, ואז התרופה לא מתאימה.
אוקיי, הרבה תודה לך.
בבקשה, בבקשה אורנה.
סוף סבומי.
כן, ומי איתנו?
שלום.
שלום.
מדברת רונית.
כן, רונית.
אני בת 63.
כן, רונית.
ויש לי שתי שאלות.
אוקיי.
אני טופלתי בערך 10 שנים בציפרלקס, 20 מיליגרם.
כן.
מתוך חרדה ורגשנות יתר והכל, והחיים עצמם.
כן, בסדר גמור.
כמו כולם.
כן.
עכשיו, אחרי שכבר לא עזר לי, ואני גם יש לי רעד ראשוני, שזה באמת עושה לי דיכאון, שזה משהו.
אוקיי.
עכשיו, החליפו לי את הציפרלקס ללוסטרל.
כן, שזה אותה משפחה, זה ה-SSRI, כן.
כן, עכשיו, עלינו עם זה כמעט 1.5 שנה, 2 עד 150, ולא עזר לי כלום.
כן.
עכשיו, זה, לטעמי, זה הגביר לי מאוד את הרעד הראשוני.
נכון, זה ידוע שהמשפחה הזאת יכולה להגביר רעד, כן.
עכשיו, אני מטופלת ברעד ראשוני בסלור דרלין 80 מיליגרם כבר המון שנים. ניסו לתת לי פרזולין שהתחלנו בשמינית כדור.
ועלו עד 3 כדורים ביום?
לא עליתי, אחרי השמינית פה נשברתי.
כי נרדמת ולא יכולת לקום?
לא, הייתי נורא מטושטשת, כן. הייתי נורא מטושטשת. עכשיו.
כי תראי את הפרזולין, אם מעלים...
שיורידו אותי מהלוסטרל, כי זה לא עוזר לי.
כן.
החליפו לי לסרוקסט 20 מיליגרם.
סרוקסט זה עוד פעם אותה משפחה.
אבל תשמע, זה עשה פלאים.
כן.
וטרזודיל 50 מיליגרם.
אוקיי, כן.
זה עשה פלאים גם מבחינת הרעד. זה חזר למה שהיה בהתחלה. השאלה אם באמת זה הכדור, זה זה שנרגעתי יותר...
יכול להיות גם וגם.
גם וגם.
כי למעשה, הטרזודיל והטרזודיל הוא קצת שונה... אבל מה את קיבלת חוץ מהלוסטרל, אחר כך קיבלת חוץ, מה קיבלתם את הטרזודיל?
קיבלתי סרוקסט.
סרוקסט, הסרוקסט הוא גם כן מאותה משפחה של ה-SSRI.
אבל
לעומת הלוסטרל,
זה מרגיע אותי, אני בן אדם.
זה אולי טרזודיל, טרזודיל את לוקחת 50 מיליגרם?
50 ביום, כן.
בערב?
זה 20 מיליגרם לוסטרל.
כן. כי הלוסטרל הוא מאותה משפחה של הלוסטרל, ואת לוקחת גם לוסטרל וגם...
לא, הפסקתי, ירדתי בהדרגה, לפי הוראה של הפסיכיאטרי.
כי הציפרלקס, הלוסטרל והסרוקסט זה אותה משפחה של ה-SSRI.
אבל הלוסטרל הרג אותי גם מבחינת של הרעד הראשונית.
כן, הוא יכול להחמיר.
כן, משהו. אני לא רציתי לחיות, כי איך הגברת אמרה לפניי, מהזעה?
כן.
אני לא רציתי לחיות, אם אני לא יכולה להרים כוס ביד בבית קפה בצורה נורמלית, זה לא חיים,
נכון.
זה לא איכות חיים,
נכון.
בוא נגיד ככה. למרות שאיך היא אמרה, יש הרבה יותר גרוע.
נכון, אבל זה לא מנחם.
זה לא מנחם.
אבל הרד הראשוני, יש היום עוד דברים נוספים, אבל אם את מסתדרת...
לא, אני בינתיים מרגישה יותר רגועה, אז אני פשוט רציתי לאמת שזה יכול להיות גם בגלל שאני יותר רגועה,
זה בגלל שאת יותר רגועה, ורק את מכירה את הטריק של אלכוהול עם רעד ראשוני, נכון?
כן.
אנשים שיש להם רעד ראשוני, מה שנקרא essential tremor, כוס יין, אם באים לאיזה אירוע, כוס יין או איזה כוס משקה, לפעמים
מרגיע. אני הרבה פעמים לא הולכת, כדי לא לשבת עם אנשים קצת יותר זרים, המשפחה שלי כבר יודעת, אבל אני לא הולכת, לא נעים לי, לא נעים לי.
כן, אבל אם את הולכת לאיזה אירוע, תיכנסי קודם כל ישר לבר, תתקעי איזה כוס אחת של יין, זה גם ירגיע אותך, גם ייתן לך מצב רוח, וגם יפסיק לך את הרעד.
עכשיו עוד שאלה, יש זמן רגע?
כן, ודאי, רונית.
תראה, יש לי בעיה שאני, הגוף, יש לי המון הרדמויות בכל מיני אזורים בגוף, אני כבר לוקחת שנים לריקה 150, עכשיו, לפני חצי שנה עברתי ניתוח של נוירופתיה של העצב האולנרי.
כן.
לפני חצי שנה. יש הקלה גדולה, אבל בכל אופן, זה לא אולי חצי שנה זאת מוקדם שהכל יהיה בסדר, אני לא יודעת. יש שינוי מאוד גדול, אבל לעומת זה, אני שוכבת במיטה בערב, ופתאום נרדמת לי כף הרגל. לא נרדמת, כן, תחושה של הרדמות.
תראי, רונית, זה יותר תחושה, לדעתי, אם כל פעם ההרדמות היא במקום אחר, זה סוג של חרדה.
החרדה יכולה גם להביא לרדמויות?
בוודאי, בוודאי.
תראה, אבל בצוואר למשל, יש לי רדיקולופתיה צוואר.
יש לך שינויים בעמוד השדרה, כן.
טוב, זה כולם בגילאים האלה.
כן, אז ברגע...
זה לא יכול לגרום ל...
זה יכול לגרום, אם זה בצוואר, זה יכול לגרום ליד. אם זה באזור C5, C6, זה יכול להיות בכף היד. אבל אם זה פעם ביד, ופעם בגב, ופעם ברגל, ופעם פה, ופעם שם, זה מתאים יותר לחרדה. מתאים יותר לחרדה.
למרות שאני כבר קצת יותר, הרבה יותר רגועה.
כן, בסדר, אבל זה יכול להתאים לחרדה. כי הרדימויות, הפרסטזיות, אנחנו קוראים להם, זה לא איזה חבילה שעוברת ממקום למקום.
אז אם בדרך כלל... ברגע שזה מפושט ובכל
בדיוק.
פעם במקום
אם זה, אחר. אם זה למשל באזור C5, C6, C7, אז זה יהיה ביד או בכף היד. אבל זה לא יהיה פתאום ברגל. אם זה ב-L5, S1, זה יכול להיות ברגל, אבל זה לא יהיה בגב.
ליש ב-C7, זה... C8, כן. דו-צדדי,
אוקיי,
ו-C8 פי
יכול...
אחד מימין.
אז זה, יכול להיות בכף היד או משהו כזה, אבל זה לא עובר ממקום למקום.
הבנתי. בסדר גמור, אני מאוד מודה
כל
לך.
כל טוב רונית, כל טוב, שבת שלום, ביי, תרגישי טוב.
תודה,
כן,
תודה.
בבקשה, בבקשה, ומי איתנו על הקו? הלו.
שלום.
וברכה.
אני בן 39.
כן.
והופיע אצלי בשנתיים האחרונות על המצח בזיליומה.
כן.
עכשיו הוא בדק את זה, זה קוטר 8 מילימטר.
בזיליומה או בזיל צל קרצינומה?
לא, בזיליומה, אני שלחתי לה את זה גם...
BCC.
כן.
BCC?
ואני לחוץ מאוד, כן.
אוקיי. אוקיי, אז קודם כל, BCC זה בזל צל קרצינומה, זה גידול, זה גידול שהוא לא
למיר.
גידול... לא, בוא, הוא לא גידול. אתה פתחת וראית קרצינומה, אז ראית גידול ממאיר, ונכנסת לחרדה. אז תרגיע את דוקטור גוגל, ותרגיע את עצמך, ותקשיב. זה גידול שהוא גידול באיכות שלו, הוא לא שולח גרורות. כלומר, ההתפשטות שלו, היא רק התפשטות מקומית באור.
כן, נכון, כי מסביב כבר נהיה לי כזה קצת בור.
בדיוק. עכשיו, אם זה רק במצח, אז אפשר, וזה מקום שהוא משנה מבחינה אסתטית, אז עושים ניתוחון קטן שנקרא ניתוח על שם מוס. מוס הוא רופא אמריקאי, והניתוח הזה הוא ניתוח שבו מוציאים רק את הגידול הקטן.
הבנתי, כדי להציל רקמות בריאות.
בדיוק. עכשיו אני מניח שאתה אשכנזי, והמשפחה שלך ממזרח אירופה.
מסתבר.
כן. ואתה אולי אפילו קצת ג'ינג'י.
כן.
כן, אתה רואה איך אני מכיר אותך בלי לראות אותך.
נמשים, כן,
כן בדיוק, בקלאטי. כן, וזה, אלה האנשים שרגישים לשמש, אלה האנשים שרגישים לאור, ואלה האנשים שיש להם את, את הבאזל סל קרצינומה, את ה-BCC, ו...
הוא לא מסוכל, כי הרופא כתב לי שחשד לממיר.
לא, אז הרופא כתב חשד, חשד זה חשד, אבל זה לא. אם זה בזיליומה או באזל סל קרצינומה, זה גידול שפיר, זה, עוד פעם, בוא נבחין בין גידול ממאיר, באיכות ההיסטולוגית שלו, לגידול ממאיר בדרך כלל הוא ממאיר כי הוא יכול לשלוח גרורות. זה לא שולח גרורות, זה מתפשט רק מקומית. אז יכול להיות שמחרתיים יצמח לך עוד אחד כזה בקרקפת, או עוד אחד כזה על הלחי. אז לכן אתה צריך ללכת עם כובע, לכן אתה צריך להימרח בקרם הגנה, ולנסות להיזהר מחשיפה לשמש בצורה מוגזמת.
לחזור חזרה לאירופה.
לחזור חזרה למזרח אירופה. ולהישאר רק בחורף.
לא, כי בהתחלה שהוא כתב לי, מביר וזה, אני נבעלתי, אתה יודע, בכל זאת.
בוודאי, בוודאי שנבעלת, אבל הוא לא הרגיע אותך ואמר לך שזה לא שולח גרורות. וההתפשטות שלו היא רק, אם כבר, היא התפשטות מקומית, והניתוח על שם מוס הוא ניתוח שגם לא, גם עושה את הצלקת המינימלית שצריך, וגם מוציא את הגידול החוצה.
אז גם חושב להיכנס לפאניקה ו...
אין, אתה יכול להיכנס לפאניקה, אבל לחפש סיבה אחרת.
יש סיבות, לא חסר.
בוודאי לא חסר, אנחנו חיים במדינה שכל הזמן יש
לך סיבה. תודה לך, דוקטור, אתה עושה חסד עם הרבה אנשים בישראל.
תודה רבה. ותיזהרו מדוקטור גוגל.
אוי, זה המחלה שלי, כן, בואו. לגעת בדיוק בנקודה.
כן, אז זה נקודה משותפת לך ולהרבה אנשים, ושנכנסים לפאניקה, משום שדוקטור גוגל, כפי שאמרתי, זה אפס או אחד. נכון. ואין להם, אין משהו, אם זה קרצינומה, זה ממאיר לפי גוגל.
עכשיו עוד דבר אחד.
בבקשה.
אני לוקח היום קרדיולוג, 2.5, לסידור הדופק.
הדופק, יש לך דופק מהיר לפעמים.
בדיוק.
כמה אתה לוקח, 1.25, 2.5 או 5
מיליגרם?
2.5. אוקיי.
כי הייתי במנוחה והיה לי דופק של 107, 109, 105.
תשמע, זה דופק מהיר, היית במתח, בחרדה?
הכל יכול להיות.
לא, השאלה היא, למה לבחור צעיר בן 39 יהיה דופק מואץ? בלוטת מגן בדקו לך?
לא, הלכתי לקרדיולוג, הראיתי לו את הלחץ דם התחתון, היה גבוה אצלי. אני יודע למה זה, כנראה אני חושב שמדובר בדום נשימה.
דום נשימה בשינה, דום נשימה בשינה יכול, אבל בדרך...
אני נושא מהפה.
כן, אבל זה עדיין לא אמור לגרום לדופק 107 במנוחה.
עשיתי הכל לב, עשיתי את כל הבדיקות, הכל תקין.
אוקיי, ועשית גם בדיקה של בלוטת מגן?
לא.
לא, אז תבדוק את בלוטת המגן, כי אם בלוטת המגן פועלת יותר מדי... זה מצב שיכול לגרום לדופק מהיר, ואז על ידי איזון של בלוטת המגן.
איך אני מבקש?
TSH, T3
ו-T4. TSH אני עושה, TSH בסדר.
שעשו לך גם T3, T4 ו-T3 ו-T4 שעשו לך גם כן.
בסדר גמור.
אוקיי?
וחדר כושר, אין בעיה.
אין בעיה, כושר גופני הוא בסדר גמור. אבל...
תודה רבה.
כל טוב לך.
שבת שלום.
שבת שלום, הרבה בריאות. כן, מי איתנו? הלו.
שלום, פרופסור קרסו.
שלום וברכה.
שמי יואב, אני מאוד מודה לך מכל הלב על התוכנית, ושם כל המאזינים המעריצים אותך.
תודה, תודה יואב.
אני ביניהם. יש לי שתי בעיות או שתי דברים.
רק תגיד לי בין כמה אתה, יואב.
אני בין 49.
כן, אני איתך.
שני דברים שמאוד מטרידים אותי, נתחיל מהקל או כבד, אני לא יודע מה יותר קל או כבד, אבל אני אובחנתי כחולה אולקריטיב קוליטיס מעל שני עשורים כבר.
אולצרטיב קוליטיס, רק נגיד כן, שזו נכון, מחלה דלקתית של המעי הגס.
מי, כן. נכון, פרופסור פרס. וטופלתי על ידי רפסל, הסקול, ואתה יודע, זה תקופות, היו קצת תקופות רגועות יותר, פחות... כן. ברוך השם, בשנים האחרונות אני לא יודע למה, הפסקתי בטיפול, עשיתי מדי פעם, עשיתי מעקב של קולונוסקופיה, והקולונוסקופיה האחרונה, ברוך השם, הרופא גסטרו אמר לי, אתה נקי, איך אומרים, אין לך שום, אפילו לא ברקטום, אפילו אין שום דלקת.
אוקיי, יופי.
אבל הגיע מכתב לצערי, אחרי חודש-חודשיים מהמכון שעשה, שלקח ביופסיה, וכתב שהגיע שם איזה ממצא שפיר.
ממצא שפיר, אז זה מה הבעיה? אחד, זה פוליפ?
אני לא יודע, פרופסור קרסו.
תשמע, בוא אני אגיד לך משהו, יואב.
כן.
כשעושים קולונוסקופיה, לפעמים רואים איזה גידול שפיר, מוציאים אותו. מוציאים אותו ושולחים אותו לבדיקה. ואז אתה מקבל תשובה, התגלה גידול שפיר. ואתה אומר לעצמך, טוב שעשיתי קולונוסקופיה. למה?
כי זה יכול להיות
ממיר. לא, לא זה יכול היה להיות. הגידול השפיר הזה, אם הוא היה נשאר במאיים, אחרי 4, 5, 6 שנים, הוא היה הופך משפיר לממיר.
וואו.
לכן אנחנו עושים קולונוסקופיה, ואתה צריך כנראה לעשות עוד פעם בעוד שלוש שנים.
בדיוק.
אתה עושה עוד פעם בעוד שלוש שנים, ואם מוצאים עוד גידול שפיר, מוצאים גם אותו, ואתה בריא.
הבנתי. אוקיי, נזרז את הבעיה השנייה, על מנת שמאזינים אחרים יעלו בשפע.
100%.
טימטון. לצערי, לפני 7 שנים הובחנתי גם עם טימטון. ממש, באופן שגרתי, פתאום איבדתי את השמיעה, ניגשתי למיון, בדיקות, סיטי וכולי, אמרו לי, Welcome to the club, יש לך טינטון, לא ידעתי מה זה בכלל.
לא, אבל יש לך גם איבוד שמיעה, ירידה בשמיעה או איבוד שמיעה?
כמובן, יש לי 80% ירידה באוזן שנפגע.
כן, אוקיי.
אני על 20%, פרופסור קרסו.
כן.
מה שקורה לצערי, שעם זה עוד למדתי לחיות עם כל מיני שיטות.
אז מה הבעיה?
הבעיה היא שיש דברים שנלוו לזה, שלא ידעתי, כמו דיכאון וחרדות.
הטינטון הוא בשתי האוזניים או באוזן אחת?
באוזן אחת, אוזן ימין.
באוזן שיש ירידה בשמיעה.
בדיוק.
אז זה מתאים. תשמע, אני רק רוצה להגיד לך שחרדה ודיכאון מגבירים טינטון.
הוא הפוך, אמרו לי פרופסור
קראטה. זה, לא, לא. הטינטון...
מעגל קסמים.
לא, לא. אז בוא נעשה סדר. למה שאלתי אותך על ירידה בשמיעה באותה אוזן? ירידה בשמיעה של 80% יכולה להיות, להיות מלווה בטינטון כחלק מהמחלה. עכשיו, אם יש טינטון חזק, ואין בו ירידה בשמיעה, אז זה יכול להיות תוצאה של חרדה ודיכאון. אז זה הולך לכיוון אחד, זה לא הביצה והתרנגולת, זה קודם הביצה, ואחר כך התרנגולת.
עכשיו, לצערי, עם החודשים האחרונים, החרדה גברה, לקחתי מהם סוג של קלסטרופוביה גם, אני כן. לא יודע אם יש קשר, אבל חרדות ממקומות סגורים.
כן.
ובאיזשהו שלם, וגם הבת התגייסה, זה תרם לחרדה גם האישית שלי.
ודאי.
ואז פניתי כבר לרופא, כשאיך אומרים שהרמתי ידיים, והמליצה לי על ובן. לא ציפחסלס, אני לא יודע למה, ובן, חצי כדור, שהוא בעצם 10 מיליגרם, שאני חותך אותו בעצם לחצי, בתחילה היא אמרה לי יום כן יום לא, עכשיו שזה לא עזר, אז היא אמרה לי כל יום.
אני לא כך רואה, תשמע, אני לא כך...
מה דעתך פרופסור קרסו, ואני גם נוהג הרבה.
אם אתה שואל את דעתי, אז אני לא כך אוהב את זה, ואני אסביר לך למה.
אוקיי.
אם יש לך חרדה, אני מעדיף לחרדה לטפל בחרדה, ולא לטפל בהרגעה. כי אם אתה לוקח ובן, זו תרופה טובה לתקופה קצרה. אז אם היית אומר, תשמע, אני בחרדה, יש לי בעוד שבוע בחינה, או יש לי בעוד שבוע חתונה, או יש לי בעוד שבוע איזה אירוע, או אני צריך להרצות באיזשהו מקום ואני במתח, אז okay. ובן זה מצוין. מרגיע okay. אותך לשבוע. אבל אם אני נותן לך ובן, או לוריבן, או קלונקס, או וליום, או הסיבל, שזה אותו דבר, באופן קבוע, אתה מתרגל לזה. ובעוד חודש, החצי כדור לא יספיק ותעלה לכדור, ובעוד חודשיים אתה תעלה מכדור לכדור וחצי, ובעוד 3 חודשים תעלה מכדור וחצי לשני כדור. אז מה שאתה צריך לעשות זה לקחת כדור שלא מסתגלים אליו, שלא מתמכרים אליו. זה יותר הסתגלות מהתמכרות. ואז אני מציע לך לקחת או ציפרלקס, או לוסטרל, או סרוקסט, או כדור שמתחיל להשפיע רק בעוד שלושה שבועות.
רק אחרי שלושה שבועות, בדיוק.
אבל לא מתמכרים אליו, כלומר לא צריכים להעלות את המינון כל כמה זמן. וכ-SOS, אם פעם אתה צריך, אני יודע, ללכת לאיזשהו מקום או לעשות משהו, ואתה באמת, עכשיו אתה גם נוהג, אז אני לא אוהב שאנשים נוהגים בהשפעה ויש להם ובן בדם.
נכון,
כי אני מרגיש הרפלקס, שזה כבר. כן, כי הרפלקסים יותר איטיים.
נכון, העיניים
כבדות יותר, ואתה נכון. פחות קשוב ופחות מרוכז בכביש,
נכון.
אז אני לא הייתי לוקח.
ובציפרלקס אין לי מה לחשוש מתופעות כאלה.
לא.
אני מבין. אני מאוד מודה לך.
אז תסבול עוד שבועיים, שלושה, תגיד לעצמך, יש לי עוד שבועיים, וגם לפעמים זה עוזר, מתחיל יותר מוקדם, ותנסה כמה שפחות. עכשיו, אם זה שישי או שבת או זה, או אתה לא נרדם, אז כך אחרי רבע כדור או זה. עכשיו, יכול להיות שגם רבע כדור יעזור לך.
מהציפרלקס?
לא.
מהבן.
ציפרלקס, תתחיל בחצי כדור למשך שישה ימים, ואחר כך תעלה לכדור שלם, 10 מיליגרם, ואפשר גם אם צריך לעלות.
אני מודה לך מאוד.
אוקיי, יואב, כל טוב לך.
תבורך.
כן. הטלפונים שלנו למי שרוצה לעלות לשידור, 1-900-722-103, אני חוזר, 1-900-103-FM, 104.5-FM, כאן רפי קרסו. כן, אנחנו מיד ממשיכים. לפני כן, בפעם בתחילת השעה, דיברתי על בדידות, ועכשיו אני רוצה לדבר על כאב, אולי כמה מילים, ולהגיד לכם שכאב תלוי גם במצב הרגשי שלנו. והרבה אנשים סובלים מכאבים, אבל אם הם נמצאים בבדידות, או אם הם עם מצב רוח לא טוב, או אם הם מדוכאים קצת, או אם הם עצובים, או אם הם נעלבים, או אם יש כל סיבה גופנית אחרת או נפשית אחרת, עוצמת הכאב היא יותר גדולה. כאב זו אחת מנקודות המפגש שבין גוף לנפש. והרבה מאוד אנשים, הכאבים שלהם הם כאבים נפשיים, או כאבים שמוגברים על ידי כאב נפשי. אז, או צער, או עצב. אז כשכואב לכם משהו מאוד, תנסו גם לבדוק עם עצמכם, האם הכאב הוא נקי יותר, האם אתם לא נמצאים במצב מנטלי מסוים, כי כפי שאמרתי, עצב, צער, אלבון, שעמום, בדידות, יכולים להגביר כאב. כתוב אצלנו במקורות, החש בראשו יעסוק בתורה. כלומר, אדם שהוא כואב לו הראש, שיעשה משהו, שיעסוק בתורה, אבל זה סוג של דרך חיים. אם אנחנו עסוקים, אם אנחנו עוסקים במלאכה, או לומדים, או מעסיקים את עצמנו במשהו, אנחנו פחות מודעים לסבל ולכאב. בואו נמשיך ומאיתנו על הקו. הלו?
הלו?
כן, שלום, אני איתך. כן, אני שומע.
קרסה.
כן.
לדבר איתך, השאלה שלי, בת שלי בת 22.
כן.
קמה בבוקר, אני רואה שיש לה אודם בולט בנימים מתחת לקשתיות.
מתחת למה?
מתחת לקשתיות.
בעיניים.
בעיניים, כן.
כן.
אין חום, אין גדר או סימנים אחרים. פשוט לא יודעים מה לעשות, כי הכל קופת חלים כבר סגורה.
את לא מדברת על מתחת לאף אפיים, אלא בתוך העין.
כן, כן, זה בתוך העין, כן.
אז זה יכול להיות קוניוקטיביטיס, זה לא צריך להיות משהו מסוכן, זה יכול להיות משהו אלרגי, זה יכול להיות משהו גירוי, זה יכול להיות שיש לה עיניים יבשות. בת כמה היא? בת 22?
בת 22, כן.
כן, אין מה להיות בחרדה מזה. אם זה רק אודם כזה, ורואים כלי דם כאילו כמו חוטים של דם דקים, או רק אדום?
חוטים, ממש כמו חוטים.
כמו חוטים, זה קוניוקטיביטי, זה ידלקת, זה יכולה להיות, שזה גם יכול להיות משהו ויראלי, וזה גם יכול להיות ריאקציה, היא הייתה באבק או משהו כזה, וזה גם יכול להיות אלרגיה. אין מה לרוץ לחדר מיון עם זה בדרך כלל. היא רואה טוב ואין לה בעיות. היא רק, את ראית שהעיניים אדומות.
כן, אני ראיתי, כן. היא לא
נענה בכלל, כן. עכשיו, יכול להיות שהיא לא ישנה בלילה?
לא, היה הכל בסדר.
ויכול להיות, יכול להיות שהיא לקחה משהו בלילה, איזה אלכוהול,
לא, 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 לא.
לא, אני שואל, כי היום החבר'ה הצעירים יוצאים עם חברים, ולפעמים מעשנים, ולפעמים לוקחים אלכוהול, ולפעמים זה, וזה יכול להיות. לא, אין מה לחשוש, אני מניח שזה ירד לתוך 24 שעות, ואם לא, זה יכול לחכות ביום ראשון, אין מה להיכנס לחרדה בדרך כלל, מקוניוקטיביטיס, מדלקת של הלחמיות.
תגידו, כשהרבה זמן מול המסכים זה יכול להיות?
אם העיניים עייפות, כן. אם העיניים עייפות, כן, ואם העיניים עייפות, הן גם יכולות להיות יבשות. לכן, אם יושבים מול מסך, מה שאני מציע, פעם בשעה, לעזוב את המסך לכמה דקות, ולהסתכל בחלון רחוק. כלומר, ברגע שאתה מסתכל בחלון, אתה מביט על חלון ואתה מביט על המקום הרחוק ביותר, אם אתה נמצא בבית שאתה יכול לראות, אני יודע, קילומטר, תביט על הגגות של הבתים ממול, על הדודי שמש, או על עצים מרחוק, או על דברים מרחוק, כדי שכל המנגנון של הראייה, שהפוקוס הוא לחצי מטר קדימה, יהיה פוקוס להרבה יותר רחוק. זה גם מרגיע את העין, זה גם גורם לחוסר תופעות לוואי. דבר נוסף, צריך לראות שהישיבה שלה והמסך, לא קרובים מדי או לא רחוקים מדי, צריך להיות בערך חצי מטר, בערך, ושהגובה של העיניים הוא בגובה של הרבע העליון או השליש העליון של המסך.
תודה רבה לך.
כל טוב, כל טוב. בבקשה, שבת שלום. ומי איתנו, הלו? הלו, שלום. כן, שלום.
שלום, מדברת חווה אפשטיין.
כן, חווה, בת כמה חווה?
אני בת 73.
כן, אני איתה חווה.
ואני, איך אומרים, שומעת הדוקה של התוכנית שלך.
תודה.
ויש לי כמה שאלות.
בבקשה.
יש לי בעיה אחת, זאת אומרת, כל החיים היה לוקח לי זמן להירדם.
כן.
אבל לא לוקח לי חצי שעה וזה. עכשיו, בשנה האחרונה, לוקח לי המון זמן להירדם. זאת אומרת, אני יכולה לשכב במיטה שעה, שעתיים, אפילו שלוש שעות לפעמים.
כן.
אני בדרך כלל לא נכנסת לישון לפני 12 בלילה. בין 12 ל-2 נכנסת לישון.
כן.
וכמובן שהציעו לי כל מיני דברים, ורציתי להתייעץ איתך מה כן כדאי לקחת. חשבתי על מלטונין, והציעו לי גם קלמן עברין, והציעו לי גם בונדורמין. אני לא בעד כדורים בעיקרון. אז זאת שאלה ראשונה. Okay, מה אתה מציע?
אז קודם כל, בונדורמין זה כדור שינה.
כן, אז זהו.
שמתרגלים לכן... אליו, אז בואי נשאיר אותו כאפשרות אחרונה.
בדיוק, זה מה שעשיתי.
עכשיו, קלמן עברין זה כדור הרגעה. כדור הרגעה טוב, מצמחים, אין לו תופעות לוואי בדרך כלל. הוא מכיל גם, עד כמה שאני זוכר, גם ולריאניה, ולריאן או משהו כזה. יכול להיות טוב, לא יכול להזיק. דבר נוסף, המלטונין ששאלת.
כן.
מלטונין יכול לעזור לך רק אם חסר לך מלטונין. מה את עושה לפני שאת הולכת לישון? צופה בטלוויזיה?
בדרך כלל, כן, הולכת על
ההליכון
ורואה טלוויזיה, שעה, שעה וחצי.
אז תראי, אז אם את הולכת לישון אחרי שאת הולכת על הליכון ורואה טלוויזיה, אז קשה להירדם. משום שכל הגוף בערנות, תנסי לקום בבוקר, לעשות את ההליכה ואת הטלוויזיה בבוקר, ובערב, בערב לפני השינה, לשמוע איזה מוזיקה שקטה, לא לצפות בטלוויזיה, וודאי לא ללכת על הליכון.
אני לא הולכת מהר, אני הולכת...
לא, זה לא משנה, לא משנה. כי זה מעלה אדרנלין, וזה מעלה כל מיני חומרים בגוף, וזה מעורר, ופעילות גופנית, אם עושים לפני השנה, אלא אם כן זה פעילות שהיא מתישה, ואז את נופלת ונרדמת. אבל אנחנו בגיל 73 לא רוצים להתיש את הגוף.
לא, לא, אני הולכת לך רגילה.
עכשיו, דבר נוסף שהייתי עושה, זה היגיינה של שינה. כלומר, לא לאכול לפני השינה, כלומר, שלא תהיה בטן מלאה.
זה אני משתדלת, כן.
כן, לא לשתות אלכוהול לפני השינה, כי אלכוהול הוא מרדים בשנייה הראשונה, אבל הוא מפריע לאיכות השינה.
לא,
לא שותה. לא, שלא יהיה יותר מדי קר או יותר מדי חם, שהחדר יהיה מעוברר, שלא יהיו הרבה אורות. ודבר נוסף, ללמוד לעשות סוג של מדיטציה. ללמוד, לשכב, לנשום דרך האף, להוציא דרך הפה ולהתרכז, בנשימה.
ניסיתי לעשות את הדברים האלה, גם שמתי לי במדיטציה כזאת ששומעים.
כן.
אז גם את זה ניסיתי. זאת אומרת, זה לא, אני לא מצליחה עכשיו. לפעמים אני עוד שעה נניח עושה ניירת או כל מיני דברים כאלה אחרי שאני הולכת, אחרי שאני רואה את הטלוויזיה. אז אבל השאלה היא מה עם המלטונין? כי אמרו לי שאין בדיקה למלטונין.
אין בדיקה למלטונין, אפשר לקחת חודשיים ולראות אם זה עוזר. אבל, ואז לא לקחת מלטונין מארצות הברית, אלא לבקש מהרופא את הצירקדין. צירקדין של 2 מיליגרם. והצירקדין זה כדור מלטונין שהוא long acting. הוא מופרש לאט לאט מהכדור. ואז הוא גם גורם להירדמות וגם גורם לתחזוק השינה. אבל אם את רואה טלוויזיה קודם, ויש לך מסכים לפני העיניים, ואת עושה פעילות גופנית...
לא, לא, אני לא ישנה עם מסכים לפני העיניים.
לא, אבל את עושה לפני כן, פעילות גופנית ורואה טלוויזיה. אז את מעוררת את הגוף. אז הגוף צריך להירגע ולהירדם, ולהוריד את כמות המלטונין, הטבעי. כן. כי הגוף מפריש באופן טבעי מלטונין.
כן, הבנתי. אבל אם אני בכל זאת עושה את הניסיון, זאת אומרת, במשך חודשיים לקחת את המלטונין,
תנסי, אבל חצי שעה לפני השינה. תנסי, אבל אם את לוקחת מלטונין, אם את הולכת על משטח הליכה, רואה טלוויזיה ולוקחת מלטונין, זה כמו שאת לוקחת כדור הרגעה וכדור מרץ ביחד.
הבנתי, אוקיי.
אוקיי.
טוב, זאת השאלה הראשונה.
כן.
השאלה השנייה זה לגבי חולסטרול.
כן.
יש לי חולסטרול יחסית גבוה.
כמה?
הבדיקה האחרונה הייתה דווקא קצת בירידה, 216.
זה הסך חולסטרול? הסך של הכל?
כן, הסך חולסטרול. ה-HDL 59, ה-Non-HDL 157, וה-LDL 125.
אהה. ואת אישה בריאה בהורה ברקע?
יש לי...
כמה טריגליצרידים?
161.
אוקיי.
עכשיו, זה יחסית ירד לי מהפעמים הקודמות. בכל זאת, השאלה שלי היא, גם הרופאת משפחה שלי, כבר הרבה שנים, לפחות 4 שנים אומרים לי שאני צריכה לקחת את הכדור נגד החולסטרול. משום מה, אני קודם אני לא אוהב את הכדור.
מה אני אגיד לך?
אבל אם צריך, אני לוקחת. רק עוד משפט אחד.
כן.
יש לי איזושהי שריטה בראש, כנראה שמעתי כל מיני דברים על מה שזה גורם נזק בזה, ואני פוחדת, לא, בקיצור, אני 4 שנים כבר לא לוקחת את זה. השאלה היא, אם מה שיש לי, זה כל כך נורא שאני באמת חייבת לקחת.
התשובה היא לא נורא. לא נורא. אנחנו רוצים שה-LDL, שזה הכולסטרול הרע, יהיה פחות מ-130. אנחנו שואפים לכך שהוא יהיה פחות מ-100. ואם חולים חולי לב או חולי כלי דם, אנחנו רוצים שהוא יהיה פחות מ-70, ה-LDL, החולסטרול הרע.
כן.
עכשיו, ה-216 לא מפחיד אותי. אני מתפלא שאחת שהולכת שעתיים על משטח הליכה,
לא, שעה, אבל לא מהר, אני הולכת הליכה רגילה, כאילו, אני לא הולכת מהר.
כן, אוקיי. אבל מה שלא יהיה, אני... ה-LDL 125 ואת אישה בריאה, אין לך בעיות בלב, אין לך בעיות אחרות.
בלב אין לי בעיות, בלוטת התריס שלי לא עובדת, אני לוקחת
לא
את האלטרוקסין, יש לי מחלת, 4 שנים האחרונות יש לי מחלת כליות, אבל אני מטופלת, אני לוקחת עם אורן.
כן.
ויש לי אוסטאופורוזיס. זה בגדול.
כן, אז לאוסטאופורוזיס הדווקא ההליכה היא טובה. כן, הטרי במדרגות. כשאת רואה במדרגות, תחזיקי את המעקה ותנטרי, תרדי בניטורים.
דווקא, כי הירידה קצת עושה לי בעיות
בברכיים,
אז עלייה, אני כן עולה, ירידה, אני
מתחילה במעלי. אוקיי. כן. אין לך עודף משקל, אני מבין.
לא.
פה צריך להגיד חבל, כי לנשים עם עודף משקל יש פחות אוסטאופורוזיס, אבל...
נכון, יודעת.
אוקיי, אבל זה עדיף חוסר משקל על עודף משקל, אין ספק. או משקל נורמלי. מה שלא יהיה, בואי נגיד, אני לא... כדאי לקחת את ה... את יודעת מה? יש תרופה שנקראת אזיטרול.
אזיטרול?
כן.
כן.
תבקשי מהרופאה שתיתן לך לא סטטינים, אלא אזיטרול. ואני אוקיי. אסביר לך.
כן.
הכבד שלנו מייצר קולסטרול.
כן.
הקולסטרול מופרש... למעי, דרך צינורות המרה, עם המרה, ונספג בחזרה מהמעי לדם. ומה שאנחנו בודקים זה בדם. הסטטינים, התרופות נגד קולסטרול, גורמות לכך שהכבד יפריש פחות או ייצר פחות קולסטרול. והאזיטרול זו תרופה שגורמת לכך שהמעיים יספגו פחות את הקולסטרול מהמעי. אז תבקשי שתנו לך רק אזיטרול, כדי שתספגי פחות בחזרה את הקולסטרול. ותראי איך את מרגישה אחרי 3 חודשים.
הבנתי. אוקיי.
עכשיו, כן. שאלה שלישית.
הדבר האחרון אפשר עדיין?
כן.
אז אני מטופלת בשיניים עכשיו, ולכן אני כבר שנה שלמה לא יכולה לאכול דברים קשים, כי חזרות לשמונה שיניים בצדדים.
כן.
ואני כל בוקר עושה לי שייק ירקות ופירות, שזה דברים שאני לא...
כן.
לא יכולה לאכול אותם.
כן.
ובזמן האחרון קיבלתי בטן. עכשיו, בעיקרון אני אוכלת בריא. וקיבלתי בטן. השאלה היא, האם יש קשר, אין קשר,
לא. מה את שמה בשייק שלך?
מה אני שמה בשייק? אני שמה מלפפון אחד, כן. עם שני עלי חסה, פטרוזיליה, עלי פטרוזיליה, עלי שמיר, תפוח עץ או אגס, בדרך כלל תפוח עץ, כן. ושני שזיפים יבשים שמושרים כל הלילה במים יחד עם הכוס מים.
כן.
הם 50 גרם פירות יער, זה חלקמניות, וכפית חינה.
זה שק בריאות והוא לא יכול לעשות לך בטן. הבטן זה, תעשי תרגילי בטן קצת, תעשי ממש כפיפות בטן או דברים כאלה כדי לחזק את שרירי, את השרירים האלכסוניים של הבטן. אבל תראי...
הבנתי עכשיו, אז שכחתי להגיד לך שאני, בזמן נכון, בגלל זה חשבתי שזה קשור, קשה לי עם היציאות, והרבה פעמים הצואה שיוצאת החוצה יוצאת בצורה של ג'ולות.
אוקיי, אז את צריכה לשתות יותר נוזלים, לשתות במהלך היום הרבה יותר מים, כי את סיבים, את אוכלת כמות יפה של סיבים עם השק של הבוקר.
כן.
תשתי הרבה מים.
השוטה.
כן, תאכלי ותאכלי אוכל עם סיבים, אבל הבעיה העיקרית היא תשתי יותר נוזלים. אבל הבטן היא לא...
כמה זה לשתות יותר? כמה לשתות? כי אני שותה די הרבה, אני חושבת.
תשתי עד שהשתן שלך יהיה צלול
אוקיי, כמה? לא שמעתי, בסדר. כמה מים?
תראי, זה תלוי כמה מה הפעילות שלך, אבל תשתי לפחות 2-2.5 ליטר. ותשתי אותם אפילו בלילה, תשתי מים שהם פושרים או חמים. חמימים. את יכולה להוסיף למים החמימים כמה טיפות לימון שיהיה לך יותר טעים. ואז המים החמימים הם גם כן מרקחים את הצואה, ותוסיפי חיידקים פרוביוטיים.
אני לוקחת פרוביוטיקה.
אוקיי, זהו.
טוב,
אוקיי,
תודה רבה.
אנחנו ברשותך,
תודה, אין, תודה.
כל טוב חווה. כן, מי איתנו על הקו, הלו?
צהריים טובים, פרופסור קרסו.
צהריים מצוינים. הלו?
כן, כן.
כן, עם מי אני מדבר?
מי אדית?
כן, אדית. אדית או אידית?
ואני ב-90.
כן.
וגם רציתי לשאול בקשר לסטטינים.
כן.
אני לפני שנה וחצי הייתי מושפזת בגלל דלקת בלבלב.
כן.
הרופאים בבית חולים חשדו שזה בגלל הסטטינים.
יכול להיות.
והרופא, לפי זה הרופא משפחה הוריד לי את הסטטינים.
טוב מאוד.
ורגע, אחר כך עשינו בדיקת דם לפני חודשיים, והקולסטרול מאוד עלה, והוא חזר ונתן לי 10 מיליגרם סטטור.
כמה זה מאוד עלה?
אני אין לי את התוצאה של הבדיקה האחרונה.
אני פחות מפחד בגיל 90 מקולסטרול גבוה מאוד, גבוה.
אבל השאלה,
כן, אבל השאלה כמה, והשאלה מה המרכיבים, האם זה טריגליצירידים שעלו, או הקולסטרול הרע שעלה?
יש לי תוצאה של בדיקת דם של ממאי, אבל אז אני לקחתי סטטינים.
כן, תראי, מה, אני מפחד פחות מסטטינים בגיל 90 מצד אחד. מצד שני, הכי הרבה תבקשי שיתנו לך, כמו שאני דיברתי עם המאזינה האחרונה, שיתנו לך במקום סטטינים איזה טרול, אבל אני, אם היה לך דלקת בלבלב, אני הייתי מנסה לתת לך כמה שפחות תרופות.
כמה שפחות תרופות.
כן.
אני פעם לקחתי את האיזיטרול, אבל זה לא לוקחים ביחד עם סטטינים?
לא מוכרחים לקחת ביחד עם סטטינים, אפשר לקחת גם רק את האיזיטרול.
אני לקחתי לפני שנים, איך שזה יצא.
כן, אפשר לקחת רק את זה, לא חייבים לקחת את זה יחד עם סטטינים.
בדיוק כשזה יצא, האיזיטרול הרופאה נתנה לי, ועשיתי בדיקת דם, וזה היה לי קטסטרופה בבדיקת הדם.
מה זאת אומרת?
אני לא יודעת, הרופאה מיד הפסיקה את זה.
אוקיי, אני לא יודע מה זה היה, ויכול להיות שזה לא עשה לך טוב.
זה אבל... לא עשה לי טוב, נגיד
אוקיי,
כך.
אוקיי, אני הייתי אומר, אני פחות מפחד בגיל 90, אני יותר מפחד לחולה אחרי פנקריאטיטיס, אחרי דלקת בלבלב, אני יותר מפחד מתרופות, מה שמקולסטרול קצת יותר גבוה.
הבנתי. אז עדיף לא לקחת את
ה... כן, עדיף להתייעץ עוד פעם עם הרופאה, להגיד לך, למה יקרה אם יהיה לי קולסטרול, אני לא יודע כמה הקולסטרול שלך, אם הקולסטרול הוא 300, זה דבר אחד.
לא, 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 היה 150 משהו כזה.
כמה?
150.
לא, 150 זה, איך אומרים ביפנית, נשגפר לך.
אני יותר מפחדת מהאשפוז מאשר מהקולסטרול.
לא, בצדק, אני דלקת בלבלב, אני מאוד לא אוהב...
ציסטה בלבלב.
כן, ציסטה בלבלב זה לא נורא.
זה לא גרם לדלקת
הרופא. לא, ציסטה בלבלב וציסטה בכבד וציסטה בכליה, יש כמה סוגים של ציסטות, אבל ב-CT או ב-MRI אנחנו יודעים להבחין... בין ציסטות שהן מסוכנות או מדליקות לנו מנורה אדומה, לבין ציסטות שנראות שפירות. ואני מניח שהרגיעו אותך ואמרו לך, אני מניח שהציסטה היא לא הבעיה.
אני עשיתי MRI והרופא גסטרו החליט שבעוד שנה נחזור רק עליו.
אז ציסטה שנראית שפירה, אז אין מה לחשוש.
אני מודה לך, פרופסור.
כל טוב. תודה. זהו, תודה רבה גם לך, עידית. שלום לכם, רבותיי, אנחנו סיימנו. לא לפני שאני יודע, לאייל פרנק, עורך התוכנית, למאיר הפרץ המפיקה, לירון זאבי, שהיה אחראי על הדיגיטל, לאיציק אהרון, שאחראי על השדור ב-103 FM, ולבני הלפרין, שאחראי על השדור ב-104.5 FM. אחרינו תהיה פה רבקה למיכאלי בתוכנית הנהדרת של הבאה לשבת, מיד אחריה, שבת עברית, התוכנית הכי טובה ברדיו. וברדיו צפון, זוהר צפוני עם גבי זוהר. מומלץ להקשיב, מומלץ לשמוע, מומלץ להיות בריאים, וניפגש באותו מקום בשבוע הבא, באותה שעה. שבת טובה, שבת שלום, והרבה בריאות לכולנו. תודה.